עכשיו במאה ושלוש
אפם. באמת כאילו לא מעניין להתחיל עם זה שוב, אבל...
מיכל דליות.
טוב, שלום וברכה. כאן מיכל דליות, כמדי יום שישי, בין 10-12. מקודם שמעתם אותי פורצת רגע, מדליקה את ה... לוחץ על הלחסן, לא נכון, אבל הנה, עכשיו אנחנו כאן. עורכת ומפיקה את התוכנית עם מאירה פרץ, על הדיגיטל והפייסבוק לייב, שני רומנו, שחוגגת יום הולדת היום. היי שני, יהיה, תעשי ככה, זהו. דוד זבולוני ומאור רטה פה מאחוריי, ומי שאחראי על השידור הוא יובל גלבוע. תקשיבו, יובל לא יוכל להטריד אותי היום, כי אין לו קול. איי, 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 אני מוקפת היום בימי הולדת ובחסרי קול. יאללה, נמשיך. אתם ואני יוצרים קשר, תתקשרו אליי ל-1-907-22-103. אתן יודעות ויודעים שאנחנו גם אוהבות הודעות טקסט קצרות בוואטסאפ 054-70-103-70. וזהו, כבר נתחיל. מאירה אמרה לי באוזן שיש המון שאלות היום על גמילות למיניהם, וניסיתי לחשוב למה דווקא עכשיו. אני חושבת שאני מבינה, מתחיל להיווצר לחץ, כי אנשים יודעים שבספטמבר כבר מעלים את הילדים לגן, ולגן עירוני צריך לבוא גמולים, ורוצים להתחיל תהליך. אז טוב, אני אתן לכם ככה את כל הסטורי של העניין הזה, נתחיל מהשיחה הראשונה, ואני אנצל את ההזדמנות כדי לתת לכם הסברים. שלום.
שלום.
בוקר טוב.
בוקר טוב. קודם כל אני מתרגשת וממש שמחה שקיבלתם את השיחה שלי.
היי.
אני מקשיבה לך בעדיקות כל שבוע.
תודה, איזה כיף.
והתקשרתי להתייעץ בקשר לתהליך הגמילה מחיתול של הבת שלי, שהיא עוד חודשיים בת שלוש. ילדה סופר עצמאית ונחושה. והרגשתי, זיהיתי שזה הזמן הטוב להתחיל את התהליך גמילה. היא גם בת שנייה, אז היא רואה את האח הגדול שלה הולך לשירותים, והיא התעניינה כבר הרבה זמן, והיא הראתה נכונות להוריד את החיתול ולשבת על הסיר.
אז למה זה לא קרה קודם?
זה לא קרה קודם בגלל שכן הייתה מבחינתה התנגדות לעשות את זה בגן. כלומר בבית היה שיתוף פעולה והבעת רצון, ובגן הם לא ראו את זה. אז חיכינו שזה יתבשל והסימנים... יהיו גם בגן. אז אחרי שדיברתי עם הגננת, והחלטנו ללכת על זה, לפני שבועיים, הורדנו את החיתול, והיא הלכה עם תחתונים לגן. ביומיים, שלושה הראשונים, זה עבד טוב, היה שיתוף פעולה, היא עשתה פיפי בסיר, ואז איפשהו בגן היא התחילה להתאפק.
אוקיי.
היא פשוט הפסיקה לעשות פיפי, ובאיזשהו שלב גם הפסיקה לשבת ולנסות שהציעו לה, והגננת אמרה שהיא חושבת שהיא יודעת, היא מצפה לחיתול שמגיע בצהריים בשינה, ושם היא עושה פיפי. היא מחזיקה כל היום.
נכון, אבל בדיוק היה נכון. אבל העניין הוא למה היא מחכה. למה היא לא עושה? תכף אני אדבר איתך על זה. את מבינה את הקטע? היא מחכה לחיתול, היא מתאפקת עד החיתול.
נכון.
והיא בעצם לא משתפת פעולה, היא לא עושה מה שהיא עושה בבית, והיא לא עושה מה שהיא עשתה בגן בימים הראשונים.
נכון.
אוקיי. אוקיי.
אז זה בעצם הפער. בבית אני יכולה להגיד לך שאני חווה הצלחה גדולה.
ילדה גמולה. כן, ילדה גמולה, יש לה פיפי, יש לה קקי, אומרת יש לי. בואי תראי.
נכון.
בואי תראי. לא סתם שאלתי למה לא התחלתם קודם, כי ילדים בגיל שנתיים כבר אפשר לגמול אותם. ולמה? יש כאלה שגם עושות את זה קודם. אבל למה? מכיוון שזה הגיל שבו הם יכולים להיות קשובים לגוף, מבחינה אורגנית, מבחינה ביולוגית, השריר שם של שלפוחית השתן כבר עובד, יש שם שתן, השלפוחית תאגור, תאגור, תאגור שתן, שהם היו קטנים, ברגע שהיה משהו זה, הם היו משתינים את זה החוצה. עכשיו הם כבר מתחילים לאגור, זאת אומרת, יש פה בשלות פיזיולוגית.
כן.
זה הדבר הראשון שצריך, ויש אותו כבר בגיל שנתיים, ולפעמים, כמו שאמרתי גם קודם. אך הדבר השני, ובו נופלים ההורים, וכנראה גם נופלות הגננות, כמה חבל, כמה חבל, זה החלק שאני קוראת לו, זה שני הדברים בלבד שצריכים כדי להיגמל מחיתולים. אני לא מדברת על כל מיני סוגים של בעיות אחרות, אם הכל בריא והכל תקין, זה כל מה שצריך. אחד, בשלות אורגנית, פיזיולוגית, וזה יש לילדה שלך כבר מזמן, במיוחד שאת אומרת שהיא עצמאית ואחראית, אז בכלל, זה היה אצלה כבר מזמן. והדבר השני, יקירה, הוא שיתוף פעולה עם עולם המבוגרים. זאת אומרת, אני מרגישה את הדבר הזה בבטן, את הדקדוק הזה, שאנחנו עושות את התנועה הזאת, ומתאפקים כזה, זה התחושה, ובאותו רגע להגיד, אמא, יש לי פיפי, או רינה הגננת, יש לי פיפי, והיא רצה לסיר, או היא רצה לשירותים. זאת אומרת, זה החלק השני. וכמו שאמרתי קודם, פה, המבוגרים נכשלים. והם נכשלים מכל מיני סיבות, אבל זה בא לידי ביטוי, ואת אומרת בפירוש, הציעו לה. למה אנחנו לוקחים אחריות על הפיפי של ילדה כמעט בת 3? במיוחד שהיא גמולה בבית. יש לך פיפי? כדאי שתעשי פיפי. אולי יש לך פיפי? כבר מזמן לא עשית פיפי. אבל שתינו הרבה. אבל מתוקה, את יודעת שאנחנו יוצאים ולא יש שם שירותים, אז אולי יש לך פיפי? תעשי לפני שאנחנו יוצאים פיפי. מה זה הדבר הזה? במקום לאפשר לה לחוש את הגוף שלה, ולהרגיש מתי יש לה פיפי קקי, ולהגיד לה, כשיהיה לך תקראי לי, כשאני יודעת שהיא בהתחלה לא תקרא לי, וההתחלה זה כמו גור של כלבים קטנים בבית, שהבאתם בבית הגור כלבים, עושים פיפי וקקי בכל מקום, עד שמלמדים אותם, גם פה אותו דבר, ואז אומרים לה, בואי נחליף. עכשיו, ברגע שבגן כל הזמן מציעים לה, תקשיבי טוב, להציע לילד, אני מכניסה פה רגע משהו לגמרי אחר. ילדים שהולכים איתם למשל ליום הולדת, והם קצת מתביישים. אז מה ההורים עושים? אבל תלך, אבל תיכנס, חבל, הנה יש שוגות, אבל תראה את הקוסם, לך תשב, כל שם. אנחנו בעצם דוחקים בו, וזה עושה בדיוק את הפוך. אותו דבר גם פה. כל הזמן מציעים לה, וזה בדיוק הפוך לתהליך שצריך. כל מה שצריך, יקירה, זה להניח לילדה. זה okay. להביא אותה בבוקר לגן, שהגננת תיקח אותה, ותגיד לה, חשבתי בלילה והיה לי חלום, והחלום הזה הבנתי ונזכרתי, שאת ילדה מדהימה, אחראית, בוגרת, עצמאית, שהפיפי שלך, זה הפיפי שלך, של הגוף שלך, כשאת תרגישי, שיש לך פיפי בגוף, ואת רוצה להוציא אותו, תעשי, אני לא צריכה לשאול אותך, אני לא צריכה להציע לך, אני לא צריכה לברר איתך, ולא צריכה גם להציע לך, זה מספיק, לשאול אותך. תרצי, יהיה לך, תעשי, ולהניח לילדה, היא עדיין תתאפק יומיים שלושה, כי היא גם לא בטוחה שהגננת תעמוד בה במה שהיא אמרה לה. היא חייבת לבדוק, לא היא חייבת לבדוק, אז מה אם אמרתי לה? עכשיו היא צריכה לבדוק מה המציאות מציעה, האם אמנם זה ככה. זה הפתרון, להניח לילדה, מפעילים עליה לחץ, וכשמפעילים לחץ על ילדים, במיוחד על ילדים מסוימים, הכל נסגר שם.
אני ממש מסכימה, האמת שאת פשוט מחזקת את הנטייה הטבעית שהייתה לי, אז אני רק רוצה, אני לא זוכרת אם אמרתי לך, שהגננת הציעה להוריד לה את החיתול בשינה, כדי לגרום לה להבין שהיא צריכה לעשות בסיר, וזה אני לא. תרגיש לי טיפה אגרסיבי לעשות את זה.
זה לא, זה גם עלול להביא ממש את ההפך, כי כרגע, תראי, זה שילדה מתאפקת 4-5 שעות לא לעשות פיפי, זה סוג של מאמץ, זה נכון. שליטה על הגוף, וזה דורש איזה סוג של דריכות, והיא גם יודעת באופן לא מודע, שמתישהו היא תצליח להשתחרר. עכשיו אני גם לוקחת לה את היכולת להשתחרר?
בדיוק, נכון.
רע, רע, היא תפסיק לשתות, היא תפסיק לאכול, רע מאוד. לא, זה לא רעיון טוב. ילדה, קודם כל, מצד אחד אני טוענת שהיא כבר גדולה, היא עוד חודשיים בת שלוש, למה לא עשית את זה קודם? מאידך, היא בת שלוש, מה רוצים כן. ממנה? מבחינת נכון. כל התהליכים הנפשיים, הפסיכולוגיים והרגשיים שהיא עוברת, לא לקחת לה את זה, ממש לא, להגיד לה את מה שאני אמרתי,
כן.
ולא לדבר על זה יותר. ולפני השינה, לשים לה חיתול ולדעת שכנראה תשתין בו. 3-4-5 ימים, היא תחזור לעצמה. היא תחזור לעצמה אחרי שכל הגוף שלה יהיה רפוי, כשהיא תבין באופן לא מודע שאף אחד לא מפעיל עליה לחץ.
נכון.
כי להגיד לילד, נו, אבל אולי, אבל תראה, אפילו אם עושים את זה עם המון חום ואהבה, אבל חבל, אבל למה, אבל עוד מעט יוצאים לגינה, אבל את כבר ידעה כזו גדולה, ואת יודעת לעשות, והנה תראי את נירה, והנה תראי את... איזה לחץ זה, אטומי, נכון, גם נכון. אם הוא נעשה עם חיוך. אז זה העניין, ולא, לא, 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 לתת לה אפשרות להשתחרר, לא, היא מתאפקת 4-5 שעות, רבק, אנחנו לא רוצים שהיא תתאפק 9 שעות, כי זה מה שיקרה, היא תתאפק 9 שעות, עד שתחזרי, עד שתבואי.
כן.
ואת הפיפי הראשון שלה היא תעשה בבית, לא, אנחנו לא רוצות להגיע לשם.
לגמרי.
את מבינה את המחשבה היא לקחת מהילד את הדבר היחיד שמרגיע אותו, ולא רק זה, שגם כרגע באופן פיזיולוגי, גם מרפא אותו. אני לא רוצה שהיא תאגור את השתן שם.
נכון, נכון. לגמרי, אני ממש מסכימה.
אז תגידי לה, ממש באדיבות, שקלתי, חשבתי, התייעצתי עם אחד דליות, או אל תגידי, התייעצתי, ואני חושבת שזה לא יהיה נכון, אני כן חושבת שצריך לשחרר את הידה לגמרי, כי אם זה עובד לה בבית, אם זה לא עובד לה פה, היא צריכה להתרגל לה פה, אל תגידי, מפעילים עליה לחץ או משהו כזה, כי, כי בתחושה שלה היא לא מבינה שהיא מפעילה לחץ, היא עושה את זה באדיבות, היא רוצה כאילו להקל על הילדה, כן, אבל את צריכה להפסיק עם זה.
בסדר גמור.
בהצלחה, ותחשבי אחד בבקשה, שבת שלום מתוקה, ואיך את אומרת את זה מאוד יפה ובאדיבות לגננת, כי הכוונה שלה טובה.
בטח.
אוקיי.
המון שתעזר.
גם לך, גם לך. ביי, תודה. תודה רבה. אין לי מה לעבור איתכם, לסכם פה, שמעתם את הכל. אוקיי? ואני גם ניצלתי את ההזדמנות לדבר על זה שדוחקים ומפעילים לחץ הילדים, גם אם זה נשמע לכם שזה בשיא האדיבות. ואני עוברת לשיחה השנייה. שלום.
בוקר טוב, מיכל.
היי, בוקר טוב.
אני... אפשר להגיד שאני דודה מודאגת. לא אפשר, אני דודה מודאגת.
אז יאללה, בואי, ספרי לי מה.
ואני... לאחותי יש שני ילדים, והבת הקטנה שלה הייתה לאחרונה לכיתה ב', והם... היא לא עושה שיעורי בית, היא משקרת על שיעורי הבית, היא לא...
אוקיי.
אנחנו קצת לא יודעים, כאילו שמנו לב שגם אמא שלי, גם סבתא שלה, שמנו לב שהיא משקרת הרבה. ואנחנו...
סביב זה או סביב כל מיני נושאים אחרים?
סביב כל מיני דברים אחרים, זה התחיל מזה שכאילו אחותי פשוט התביישה לעלות, אז אמרתי שאני ככה אנצל את המומנט כדי לדבר איתך.
נדבר על שני דברים.
איך מתמודדים שקרים, כי זה כאילו,
במיוחד
סביב
השיעורי
בית.
אוקיי. אז אני מניחה שגם שאחותך מקשיבה, נכון?
כן, 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 בוודאי.
קודם כל, כשילדים מתחילים לשקר, תהיו נורא שבעי רצון. תגידי לעצמך, איזה כיף, איזה יופי. כי האפשרות לשקר היא אפשרות שכלית, קוגניטיבית, שלא הייתה קיימת קודם. תחשבי רק רגע, על מוח של ילד, שכל מה שהוא יודע זה את החיים ואת המציאות שלו. מה שקורה זה מה שקורה, שולחן נפל, עלי ירד, אמא כועסת, אמא מנחמת, המציאות היא סבתא באה ומביאה דברים, המציאות היא מציאות. פתאום הילד מבין שהוא יכול להמציא מציאות. יותר מזה, דמיונית, יותר מזה, יכול להיות שהמציאות הזאת גם שומרת על האינטרסים שלו, ויותר מזה, יכול להיות שגם אחרים מאמינים בזה. איזה כיף, כיף
אבל
נורא
זה
גדול.
לא יכול לפגוע בה דקה. מבחינה לימודית?
לא, אבל הוא לא יכול לפגוע בה מבחינה לימודית, אבל חכי, לא גמרתי את הרעיון. קודם כל נושא של שקרים, לא להילחץ מילדים שמשקרים. זה סבבה לשקר. זה באמת מראה על התפתחות שכלית, משהו שלא היה שנה, שנתיים קודם. זה אחד. עכשיו, כשילדים משקרים, בואו אנחנו נשקר אותם ונגיד להם שלא משקרים. כי כולנו משקרים. תמיד, בכל מיני מצבים, את אמא, את הבעל, את הילדים, הקטנים, הגדולים, את הבוס, את עצמי, אנחנו כל הזמן משקרות ומשקרים. כי שקר יש לו אינטרס, וילדים משקרים מהמון סיבות. ילד, לא, ילד משקר שלא קרה לו כלום והכל בסדר איתו, כי הוא לא רוצה להדאיג את אמא שלו. נורא אכפת לו מההורים, הוא לא רוצה להדאיג אותם. אז הוא משקר. ילד משקר, ילדים באים לגן ואומרים, אבא שלי שוטר, מה זה הדבר הזה? ילד משקר כדי להאדיר את עצמו. מה, אתם לא יודעים, אבל אבא שלי כל הזמן נוסע לחול, הוא עובד בחול, והוא מביא לי המון מתנות. למה השקר הזה? כי השקר הזה עשה אותה קול, עשה אותה, מה באמת, איזה כיף לך, עשה אותה כוכב המפגש עם החברות באותו רגע. ילדים משקרים, כי הם רוצים עוד ופל, והם לוקחים מהמגירה, לקחת ופל? לא, מה פתאום? אוקיי? ואז הם אוכלים את זה מתחת השמיכה, כדי שאמא לא תדע, כדי לא להחזב את אמא, כדי לא להכעיס את אמא ואבא. יש המון סיבות לשקרים, והם בדרך כלל ממלאים איזשהו אינטרס של הילדה. עכשיו, שיעורי בית בינינו, לא אמרת לי את שמך, אבל אני אגיד לך, בינינו, אף אחד לא שומע, זה מה זה משעמם, זה מה זה לא מעניין, זה מה זה חזרה על החומר, ואני רוצה להגיד לך, אני פעם נדרשתי לעשות איזושהי, לדבר, לעשות איזושהי כתבה על הנושא של שיעורי בית, ואני מצאתי מחקרים, תקשיבי טוב, שמעודדים שיעורי בית ומדברים על היתרונות שלהם, ואני מצאתי בך אלוהים מחקרים שמוכיחים איך שיעורי הבית מחבלים בהנאה של הלימודים וביכולת הלימודית, ואיך הם לא תורמים כלום.
וואו.
יש המון נושאים שהמון אנשים חלוקים בדעותיהם עליהם, ואני לא יודעת מי צודק, ולכן, אני אומר דבר אחד, תכף נדבר על שיעורי בית. האם הילדה תעשה שיעורי בית או לא תעשה שיעורי בית? האם זה חשוב או לא חשוב? זה לא מה שאומרה מיכל דליות וגם לא מה שאומרת סבתא. זה מה שהאימא שלה מרגישה בבטן. ודרך אגב, בתוך משפחה, כשיש אימא ואבא או שתי אימהות, יש סיכוי שכל אחד מהם חושב שונה על שיעורי בית. שאחד אומר, תעזבי את הילדה בחייך, אז היא לא תעשה שיעורי בית, מה אני לא הצלחתי בלי לעשות שיעורי בית? ויש את ההורי השני שיגיד, סליחה, סליחה, שיעורי בית זה נורא חשוב, מה זאת אומרת, היא לא תעשה שיעורי בית? ואחר כך המורה יושבת לי על הווריד, הילדה צריכה לבוא עם שיעורי בית לבית ספר. ואז ההורים רבים על שיעורי הבית של הילדים. כי אחד אומר לא צריך, ואחד אומר צריך מאוד. ואני רוצה ללמד אותך פה משהו על... תת מה, אני אעזוב את זה רגע הצידה, על נושא של זוגיות וקבלת החלטות. אני אעבור רגע לשני הדברים שלך. אני לא יודעת למה הקטנה משקרת, אבל יש סיבה. אחד...
אני אגיד לך, אני שמתי לב,
כן.
מיכל, שיצא לי לעשות איתה, זאת גם הסיבה שחשבתי להתקשר אלייך.
Mm-hmm.
אני ישבתי איתה ועשינו שיעורי בית, ופתאום אני שמה לב שכאילו נדמה לי שהיא לא מבינה עד הסוף. עכשיו, אני הצעתי לך... אני הצעתי שהיא תלך לעשות אבחון,
okay.
אבל הם לא, אבל כאילו לא רק משתפים איתי פעולה, אז התפשרנו okay. בלדבר איתך. אז כאילו מה שאת תגידי, okay. את תהיה...
תראי. א', יכול להיות שאת צודקת ולילדה יש קשיי קשב וריכוז, והיא, אני תשמעי, אני מומחית ב, לא בלטפל בזה, אלא אני מומחית מהחיים. אני נשואה המון שנים לגבר עם הפרעות קשב וריכוז, שזה רק הולך ומחמיר עם השנים. יש לי אחד מהבנים עם הפרעות קשב, אחד מהבנות עם הפרעות קשב, ואצל כל אחד זה מופע אחר.
יכול להיות שבגלל זה היא משקרת על השיעורים, כי זה משהו שאצלנו במשפחה מאוד מאוד חשוב, וזה כאילו...
אז אני יוצרת אותך רגע. אם באמת קשה לה, בגלל זה אני אומרת צריך לבדוק מה קורה, אם באמת קשה לה, זאת אומרת שהיא חווה תסכול מאוד גדול. ילדים בני שבע רוצים לדלג מעל התסכול שלהם, למה לא לשבת שם ולסבול? אז היא משקרת, אין לי שיעורי בית, או עשיתי שיעורי בית. זאת אומרת, היא יודעת כמה זה חשוב להורים, אז היא לא תבוא, אין לה אולי אפילו אומץ, היא ילדה חמודה קטנה וטובה, אז היא לא תבוא ותגיד, היה לי אבל קשה לי ואני לא רוצה ולא אכפת לי, ולא אכפת לי גם אם תעניש אותי, אני לא עושה. היא לא באה למקום הזה. אז היא עושה מה שלילדים קטנים בני שבע, הכי קל, היא משקרת, היא אומרת, אין לי, או עשיתי בכיתה. למה לה להתמודד? גם קשה לה והיא מתוסכלת ואומללה, וגם היא יודעת שהיא הולכת עכשיו לחטוף על הראש, או שיחות, או נאומים, או עונש, או בואי תשבי ונעשה ביחד, כשהיא יודעת שהיא הולכת לחוות תסכול עוד יותר גדול. הנה לך סיבה לשקר. אם זאת הסיבה לשקר, יכול להיות שהיא אוהבת מורה אחת ולא אוהבת את המורה הזאת. יכול להיות שכמה פעמים היא עשתה לא נכון ומישהו לגלג עליה, ומאז היא אומרת לעצמה, אני נמנעת. במקום לעשות לא נכון ושלגלגו עלייך, עדיף לך שלא תעשי בכלל. צריך לרדת לעומק העניין, להבין למה זה לא הולך לה? ואני רוצה להגיד לך, דווקא בגלל שבמשפחה שלכם, הילדה יודעת ששיעורי בית כל כך חשובים, דווקא בגלל זה היא משקרת. כדי לא לאכזב אתכם, לא להדאיג אתכם, וגם כדי
כן, ש... כן, אני ישבתי איתה כמה פעמים בשביל הדבר הזה, כדי לייצר במקום שיחות ובמקום דברים. אני חשבתי מהצד שלי, של באמת דודה כיפית של טיולים אוקיי, בקניון וכאלה.
נכון.
אבל אמרתי מהצד שלי, אולי שווה שאני אשב ואשקיע בה.
אז תשבי ותשקיעי בה, ואם לא את, בטח, אני בעד, לא אמא ואבא. ואז אני חוזרת ואומרת שוב, בעצם, קודם כל צריכה להתקבל פה החלטה של עמדה פנימית, בתוך הבטן, של אמא ואבא של הילדה הזאת, או של אמא של הילדה הזאת, פה צריכה להתקבל החלטה. מה העמדה שלי, אמא, כלפי שיעורי בית? האם שיעורי בית צריך לעשות כמעט בכל מחיר? ואנחנו נשקיע בזה דודה, חונכת, מורים פרטיים, אוקיי? כי זה מאוד חשוב בעיניי. או אני אומרת לעצמי, כולה בכיתה ב', בוא ניקח את הזמן, גם אם היא תהיה בכיתה ו', זה עדיין לא אומר אם היא תצליח או לא תצליח באוניברסיטה, ואנחנו מכירות סיפורים כאלה. אנחנו באמת,
כן,
מה שקורה היום, מה שקורה היום זה לא מדד שאיך יראו החיים שלה בעתיד. ממש לא. אבל, מבחינה לימודית, מבחינה אקדמית. אבל, ואז אנחנו מניחים לדבר הזה, לוקחים אוויר ובודקים איפה קשה, עם מי משתף פעולה, קצת לוקחים את הזמן, בלי להפעיל לחץ על הילדה. כי ברגע שהילדה חוזרת מבית ספר, ואחת השאלות הראשונות ששואלים אותה, זה, יאלי, המצאתי לה שם, כן, לא נורא, יאלי, יש שיעורים היום? תביני, הילדה הזאת הולכת, ומעל הראש שלה יש ענן, שנקרא שיעורי בית, והענן הזה מוריד עליה גשם שחור כל יום, כל היום. אז תגידי לי את, בעולמה...
יכול להיות שבגלל הסיפור של שיעורי הבית, היא מתחילה גם לשקר על דברים אחרים? יכול להיות שזה כאילו...
אולי.
כתוצאה מזה?
אולי. לדעתי היא מתחילה לשקר על דברים אחרים, וגם פה הייתי רוצה להבין למה. היא מסתירה. ונשאלת השאלה... למה בתחושה הפנימית בנפשה של ילדה קטנה בת שבע היא מרגישה שעדיף לה להסתיר? זה מה שאני רוצה לבדוק.
שאלה קצת מרחיצה אפילו.
לא, אני רוצה שנבדוק את זה, זה לא מלחיץ. יש עוד המון זמן לשינויים, אני רוצה לבדוק את זה. האם יש שם יותר מדי גבולות? האם יש שם פחות מדי גבולות? האם יש חילוקי דעות בין שני ההורים? האם יש חילוקי דעות בין האמא שמגדלת ככה לבין הסבתא והדודה שרוצות משהו אחר? האם נולדה לאחות קטנה? האם היא מרגישה שיש לה אח גדול שהוא גאון והיא מרגישה טיפשה על ידו? יש כל כך הרבה סיבות שזה יכול להיות. אני רוצה לבדוק ולהבין. ואז אני אתן את האני או כל מדריכת הורים אחרת, ואז אנחנו ניתן להורים ולך ולסבתא ולדודה את העצה הכי נכונה שמתאימה ספציפית לילדה הזאת. אבל זה אחרי שאני אבין למה היא מרגישה, היא בתחושה שלה נאלצת לשקר. וזה קצת מזכיר לי שאבא אחד אומר לי, ילדה בת ארבע לא חסר, יותר גדולה, לא חסר לה שום דבר ומתחילה לגנוב. ילדים קטנים גונבים, גם גדולים, לא בגלל שחסר להם. אני ישר הולכת פה לבדיקה של גבולות, האם יש יותר מדי גבולות בבית, או האם יש פחות מדי גבולות בבית. כי בעצם הילדה הזאת בעיניה היא לא גנבה, היא פשוט רוצה, אז היא לוקחת. כי בא לה. ועכשיו אני רוצה להבין למה. למה היא לא מצליחה להתאפק? כי ילדים אחרים יודעים שלא גונבים, אבל לצד זה נורא חזק, כי יש שם משהו אחר מאוד חזק, וזה איזשהו סוג של פיצוי. אז אותו דבר גם פה. ילדים משקרים כי הם יכולים. האחיינית שלך משקרת כי היא מנסה להסתיר משהו, היא מנסה לא להתמודד עם הצער, עם האכזבה, עם הכעס, שהאמת, לדעתה, שהאמת תביא אליהם, וזה בא לידי ביטוי בשיעורי בית, באמת יכול להיות שיש לה קשיי קשב וריכוז, ואני חושבת שאחותך לא בסדר שהיא לא עושה לה אבחון, כי ברגע שעושים אבחון, את רק יודעת, אפילו אם לא תעשי עם זה כלום, את רק יודעת, ואז לפחות, את לא אומרת לילדה, את יודעת מה, יש לי פודקאסט מדהים, שנקרא הורים, ילדים, יחסים, צריכים להקשיב לסיפורי הילדות, רק רגע, של אנשים שאנחנו מראיינים שם, שרון פאר ואני. ואני כל הזמן שאני מדברים על הפרעות קשב, אני נזכרת באברי גלעד. סופר אינטליגנט, חד וחריף, גדל בהרגשה שלא יוצלח. לא יוצלח. כל מה שהוא עושה, הוא לא מבין. הילדים האלה, הם מתחילים לקרוא את השורה בספר, עד שהיא מגיעה לסוף השורה, היא לא זוכרת מה היא קרה בהתחלה. בגלל שחסר לה דופמין, בגלל שבמוח, עד שהמעבר בין הדברים האלה. או הילדים האלה, או האימפולסיביים. או אני רואה את הבת שלי, הנושא של איתחול. כשהיא יודעת שיש לה 5-6 דברים, היא נהיית משותקת, היא קופת. אם אני אתחיל קודם. עכשיו, אם אני יודעת שזה הילד שלי, אני לא אשלח אותה לסדר את החדר, כי בחיים לא לסדר את החדר, היא עומדת שמולה בלגן, אני לא יודעת מה לעשות. אני אגיד לה, את תאספי את הלגו, אני את הבובות. וכשהיא תגמור עם הלגו, אני אומרת לה, את תאספי עכשיו את החלומות, אני בינתיים מסדרת את הכיסאות. ברגע שאני יודעת, יש לי שם לדבר הזה, אני גם יודע לפעול, אני לא אקרא לה שקרנית, אני לא אקרא לה עצלנית, אני לא אקרא לה טיפשה, אני לא אחשוב שהיא טיפשה. אם יש לי ילד שהולך צולע, אני רוצה לבדוק מה קרה לו ברגל, לא?
נכון, נכון
זה הכל.
אני ממש מסכימה עם הגישה הזאת, ואני שמחה ששמעת את זה, כי אמא שלה הייתה צריכה לשמוע את זה.
זה הכל, זה לי, זה עבורי, זה עבור אמא ואבא. ואז מתאימים לזה את הדבר, למשל, ילד עם קשיי קשב היסטריים מאוד אימפולסיבי. מה זה אומר אימפולסיבי? זה אומר כשחבר שלך קילל אותך ובא לך להרוג אותו, אתה מרים אבן. וזה רוב הילדים נגיד עושים, המון בנים עושים. עכשיו, ילד לא אימפולסיבי, עד הרגע, בא לו להרוג את הילד השני, מתכופף מרים את האבן, מרים את היד עם האבן, ובתהליך הזה של להתכופף ולהרים את היד, עוברת לו המחשבה, וואי זה מסוכן. אז הוא מניח את האבן בחזרה לרצפה. הילד האימפולסיבי, המחשבה הזאת לא הספיקה לעבור, והוא זורק את האבן על הילד השני. עכשיו, אם אני לא אקרא לו, מניאק, פרא אדם, אי אפשר איתך, גול נפש של ילד, לך לזה. אם אני אבין את התהליך הפיזיולוגי שהוא עובר, אני יודע להתחיל ללמד אותו, להכיר את התחושות שלו, כי הרי יש לזה דברים מקדימים, דופק, לחיים אדומות, מרגישים את זה בגוף. זו הסיבה לאבחונים. עבורי, אמא ואבא, ואז אני יודע, אם אני ארצה, איך אפשר לעזור? איך מטפלים? ובינתיים, אני כן בעד, שמישהו, במקום לאמת אותה כל הזמן עם השקרים שלה המסכנונת, שמישהו יישב ויעזור לה באופן קבוע, ואם את חושבת שהיא לא עושה את זה, לא אמא ואבא, אני חוזרת ואומרת שוב, ואם זה לא עובד איתך, אז מישהי זרה, מישהי מכיתה ח' תת.
כן, יכול להיות.
שתיקח לא יודעת מה, 25 שקלים לשעה, וכל יום תבוא, פעם היא תרד עם הילדה לגינה, פעם היא תעשה איתה חצי שעה שיעורים, לא יגברו, רק חצי שעה, ואז היא תסתובב איתה למטה, ואז היא תראה את היוטיוב, ואינה חונכת כזאת. שתקל על הילדה. ואני גומרת מתוקה בהמלצה. ואז אני יוצאת לפרסומות, נכון מהירה? ואני גומרת בהמלצה. אני אומרת לכם את זה תמיד, ואני לא אחזור בי, אני פריקית של הדרכת הורים. אני הייתי צריכה את הדרכת הורים הבת שלי, לפני המון שנים, ולא היה אז בנמצא. וכשאני גיליתי שיש כזה דבר, אני הלכתי ללמוד את זה, ומאז זה הייעוד שלי, להדריך הורים. כי אנחנו בתוך עצמנו, וגם אותנו מישהו גידל, ויש לנו אמונות, פרדיגמות, ויש לנו חילוקי דעות עם האמא, עם הסבתא, עם הדודה, עם הבעל, עם הבן זוג, עם הבת זוג. ולפעמים מה שעושה היועצת המשפחתית, במיוחד אלה שהם הבוגרות שלי לאורך השנים, זה מרחיבה את יכולת המחשבה. רק רגע, בואו נראה. בואו ננסה להבין, כי אנחנו לא מנסים להבין, אנחנו ישר אומרים, מה זה משקרת? לא, איך הילדה לא עושה שיעורים? אנחנו באים ישר מהמקום שלנו, הדואג, הכועס, את מבינה, המגיב.
אז את ממליצה על ייעוץ הורי,
מאוד.
על הדרכת הורים, על טיפול, על לעשות לך אבחון, ולהביא
כן.
איזושהי חונכת.
בוא, בוא, בואי נעשה צעד צעד, בוא, אפשר להתחיל בהתחלה בהדרכה הורית. אני כן הייתי רוצה להבין למה ילדה משקרת. מה עומד מאחורי השקרים שלה. כן, הייתי רוצה להבין. ואז מבינה את זה ונותנת להורים הדרכה מאוד ספציפית. יכול להיות שזה. עכשיו תקשיבי, לנו יש מסלולים, 4 פגישות, 5 פגישות, זה משנה עולמות. זה לא תהליך פסיכולוגי של שנתיים. זה קוגניטיבי, התנהגותי, זה מהראש. זה תובנות. ואז לדעת מה לעשות אחרת מול הילדה. ואז יכול להיות שיבצר שם שינוי, שאולי גם תהיה לו השפעה על הנושא הזה של שיעורי בית. וגם אם לא, אז נעשה את האבחון עוד חצי שנה, מה יקרה? לאן אני רצה? את מבינה?
כן, אני מבינה.
צד צד, פרה פרה, לדעתי, הכי קל וראשוני זה הדרכת הורים. אז תיכנסי לעמוד שלי, תכתבי מיכל דליות, איתכם בבית ותראו את כל המידע. גם יש מלא מאמרים והמון דברים, תקראו. הכל בחינם.
כתבתי מיכל, ממש תודה רבה.
בבקשה לדודה המודאגת, ותהיו אופטימיים. היא כולה בת 7, 7.5, תהיו אופטימיים, הדברים משתנים, זהו. תמשיכי.
תודה רבה,
תודה רבה.
תודה רבה.
תודה רבה. תבינו, תקלו עליה, שהיא לא תצטרך לשקר, זה הדבר הראשון, שיעורי בית אפשר גם להתחיל לעשות בכיתה ד', לאט לאט. אוקיי, כל טוב, ושבת שלום. שבתי אליכם, והטלפון שלנו הוא 1-900-722-103, שלחו גם הודעות וואטסאפ ל-054-70-103-70, ואני בשיחה הבאה. שלום.
שלום.
היי.
היי, מה שלומך מיכל? שמי ריינה.
שלום, איך? ברינה?
ריינה.
ריינה, שלום.
אני סבתא של שלושה ילדים, בנות 10 ובן 4. יש הבדל בין בנות ה-10 שקיבלו את הטלפון רק בכיתה ד', את הפלאפון, לבין הילד הקטן, שהוא עוד מעט בן 4, שהוא רואה את הילד, את האחות שלו, משחקת בטלפון, וגם הוא רוצה.
נכון.
עכשיו, ההתמודדות הקשה היא לקבוע איתו זמנים. מנסים, הוא ילד מאוד נבון, מבין, יודע להשתמש בטלפון בצורה מדהימה, אבל קשה לו להיפרד מהטלפון. כשמגיע הזמן, עוד מעט, עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת. גם עם הבנות, דרך אגב, בכיתה ד' הם התחילו להיות עצמאיות עם הטלפונים. חייבות גם את זה, שחוזר מהבית ספר, זה משהו חיוני, ולא שאני אומרת, פסול לגמרי, אבל העניין של זמן המסך אצל הילדים זה מאוד מדאיג. אני בתור סבתא רואה את זה, לא רואה את זה כל יום. למזלי אני לא צריכה להתמודד עם זה. אבל אני רואה את זה כשהם באים אליי למשל, שכאילו, רואה את הפלאפון, הוא כבר רוצה, אני יכול, וקשה לו מאוד להיפרד.
נכון, תראי, אני חושבת שזה, it has to do, זה קשור לגן ההתמכרות. לרובנו יש כל מיני סוגים של גנים, וגן ההתמכרות למשל הוא אחראי לספורט אקסטרים, למשחקי הימורים, לעישון, למסכים, לאוכל גם לפעמים. זה גן שישנו כנראה אצל חצים, שלושת רבעים, לא כמעט, המון אנשים, לא אצל כולם. יש ילדים, יש גם מבוגרים, שאין להם בעיה להניח את הטלפון בצד. ויש מבוגרים שלא יכולים להניח את הטלפון בצד. כנ"ל יש ילדים. יש ילדים שמחוברים לטלפון יותר, ויש ילדים שמחוברים פחות. יש ילדים שכל מה שהם עושים עם הטלפון זה לשים אוזניות ולשמוע מוזיקה. ואני פשוט מדברת על ילדים שאני מכירה, וכל פעם שמכניסים אותם לקבוצות וואטסאפ הם מוצאים את עצמם. כיתה ד', ה', ו', ז', באמת. ויש כאלה שרק מתחברים כל הזמן לקבוצות וואטסאפ. זאת אומרת שבאמת יש לנו פה משהו ששונה. לנכד שלך בן 4, קשה. ולכן התפקיד של ההורים זה להיות עוד יותר ברורים. לא תוקפניים. אלא, בוא נקרא לזה אסרטיביים, תקיפים במסר. לא ב, תן לי את הטלפון, אמרתי לך לתת את הטלפון. וגם אני רוצה שתביני מה הפרדוקס. מצד אחד, ההורים הצעירים כבר לא מגדלים את הילדים, כמו שגידלו ילדים לפני 30-40 שנה, בסמכות של מרות וכוחניות, כעסים, צעקות, מכות, כל הדברים האלה. אין, איננו. מאידך, כן מצפים שהילדים יצייתו ויעשו מה שאני אומר לו. זה לא יקרה. מגדלים כאן היום ילדים דמוקרטיים, ילדים בוחרים, ילדים שהם לא כל כך מוכנים לעשות מה שאומרים להם, במיוחד אם הם כבר קלטו שיש שם פרצה. שהוא אומר, אבל לא, אבל לא, אבל לא, ואז אומרים לו, רק עוד קצת, רק עוד 5 דקות, ואז. ואז עוברות 10 דקות רבע שעה, ואומרים לו, די, כבר נורא מאוחר, כבר הרבה זמן, תן לי. אבל לא, אבל סבתא, אבל לא, אבל לא, אבל לא. ברגע שמדי פעם, הקווץ' הזה, הבכי הזה, הכעס הזה, התקפת הזעם הזאת, ברגע שכל זה, מדי פעם, מביא לו את מה שהוא רוצה, כי מדי פעם הרי נכנעים, כבר נמאס כמה אפשר עם הבכי הזה, הילד מבין שזאת הטקטיקה. וזאת האסרטיביות, זאת התקיפות. התקיפות, אני אוהבת המילה אסרטיביות, כי אפשר לראות אותה בשתי דרכים. אפשר להגיד תקיפות אדיבה, או אדיבות תקיפה. כשבעצם, קודם כל, זה קצת מזכיר לי שדיברתי מקודם על ילדה עם, על גמילה וגם על שיעורי בית. קודם כל, אני רוצה שתהיה עמדה פנימית להורים, אולי גם לך, כשזה אצלך בבית. אצלך בבית...
אני בבית, אני עושה את זה טוב. אני בבית אני עושה, כי הוא גם לא הרבה, הוא לפעמים בא, לפעמים בא לישון. ואז אני מסכמת איתו מראש, אוקיי, עכשיו אני יכולה להתקלחים, ואחר גם מתלחת, אתה יכול לקחת. ואז תמיד בסוף, הוא אומר, אבל עוד קצת, אז אני אומרת לו, אני אמרתי לך, אנחנו יושבים לאכול, אז אני מבקש שתיתן לי את הטלפון שלי.
יפה.
ואנחנו יושבים, ואני לא רוצה לבוא. אז אני יכול לבוא, אז אנחנו יושבים ואחר כך הוא בא. לא, אבל אחר כך הוא בא לפה, ברור,
ברור
לא.
כי קודם כל...
זה מאוד ברור.
כי את מאוד ברורה, אבל...
זה לא כל יום.
בדיוק, אבל את מאוד ברורה, אז הוא כבר מבין את זה. אבל זה גם לא כל... א', כל הוא מנסה, כי בבית כנראה זה גם עובד לו יותר. מבינה? ילד לא מנסה, ילדים לא דופקים את הראש בקיר, אלא אם כן, הם יודעים שהקיר הזה זז. זה הכל. אם הוא זז, אני ממשיך, דופק, 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 זהו. עכשיו, סליחה. אני רוצה רגע לגמור את הרעיון שאמרתי קודם. אז אומרים לילד, תן לאמא את הטלפון, או תן לי את הטלפון. סיכמנו? עכשיו, דרך אגב, זה לא סיכמנו, זה אני סיכמתי. זה לא סיכמנו, בדרך כלל זה לא סיכמנו וזה לא החלטנו. זה, אני רוצה להגיד לך מה הולך לקרות מתוקי. עכשיו אתה יכול להיות בטלפון, ברגע שזה יהיה זמן לארוחת ערב, אני אבקש את הטלפון, ואם אין לך קשה לך לתת לי אותו, אני אקח אותו, ואז נשאר ונוכל לארוחת ערב, ואחרי זה הולכים לישון. זאת אומרת, אני הודעתי לו מה סדר העניינים. אני הודעתי לו איך זה עומד לקרות. עכשיו, בידיעה ברורה שזה שאני אמרתי לו, אז מה אם אמרתי לו? הוא ינסה את שלו, כי הוא ילד. וגם יש לו ניסיון קודם במקומות אחרים שזה עובד. ולכן, כשמגיע הזמן, אני אומרת לו, מתוקי, אני רוצה את הטלפון בבקשה, כי זה הזמן למקלחות וארוחות ערב. והוא אומר, אני לא רוצה. זאת אומרת לו, פיצי, אני יודעת שקשה לתת. אבל אתה יכול לתת לי אותו, או שאני אקח? הוא לא יהיה מסוגל לתת לך. הוא לא יהיה מסוגל לתת לך.
זה מה שקורה.
חמלה, חמלה חבר'ה, חמלה. חמלה זה ממכר אותם. קחו, בלי כעס, קחי. באסרטיביות, בתקיפות אדיבה. אבל קחי, זה המסר. המסר הוא לא מה אתה צריך לעשות. המסר הוא, בזמנים שאותם אני קבעתי, אוקיי? בזמנים שאותם אני קבעתי, אני אקח את הטלפון. זה הקטע. ולכן, אז זה אחד. דרך אגב, אותו דבר עם הבנות עשר. אותו דבר עם הבנות עשר. הטלפון שלהם הוא של אמא שלהם, ושל אבא שלהם. יש פה משהו, תראו, באמת צריך...
טוב, שלהם, שלהם אישי. זאת אומרת, לכל אחד יש את הטלפון שלה.
נכון, מי שילם עבר, מי שילם, מי קנה אותו ומי משלם עליו.
טוב, יש כאלה שחפו קצת כסף, שזה דרך חיית.
בסדר, דו, יצחקתי, בסדר. אז גם אם זה, אבל גם אם, עדיין אני קובעת, סדר היום, האחריות על הילדים, כמה שעות, האם זה מפריע להם, לא מפריע להם. תראו, כל הנושא הזה של מסכים הוא חדש, והוא מאוד מדאיג את המבוגרים, והוא גורם להמון סכסוכים בבית. קודם כל צריכים להבין, זה בעולמם של הילדים מהרגע שהם נולדו. קחו אוויר, הורים יקרים. אנחנו עוד לא מבינים את כל ההשפעות של זה, ויש לזה השפעות מאוד משנות חיים. ואנחנו גם עוד לא לגמרי יודעים מה כן, מה לא. מה שאנחנו כן יודעים, זה שבגילאים הצעירים, שזה אומר 11, 12, אפילו יותר, אני יכולה, אני אחראית על משך הזמן ועל התכנים. ולכן ההמלצה שלי היא תמיד לשים דברים בטלפונים של הילדים שלא יוכלו לגלוש בפורנו, באלימות, בעינויים של בעלי חיים, באנורקסיות. תסננו, חבר'ה, תסננו, זה אצלם בכף היד. זה אחד. ושתיים, אני אמא ואבא, אני אקח אחריות והנהל את משך הזמן שלדעתי בנותיי ובני אמורים להיות בטלפון. וזה ברור שבנות עשר תהיינה פי שתיים יותר זמן מאשר בן ארבע. וזה ברור גם שהוא יקטר ויגיד למה אני לא, למה אני לא, למה הם כן. להגיד לו כי ככה זה מתוקי, גם הם יוצאות בערב ואתה הולך לישון, גם אבא ואני נוהגים ואתה לא וגם הם לא. כי יש כל מיני דברים שהם בתוך הסדר העולמי. זה לא מנחם אותו. זה לא מנחם אותו, זה מרגיז אותו. ואת אימא איומה ואני פיפי קקי ואותי לאבא והוא יברח מהבית, כל האיומים שילדים קטנים אומרים. אבל אנחנו לא אמורות להיבהל מזה ואמורות להבין את התסכול של הילד. ואם העמדה הפנימית שלי היא ברורה לי, אני נוהגת על פיה. זה העניין.
יש משהו מאוד חשוב בקטע הזה של גם אנחנו נותנים דוגמה. אנחנו גם מראים להם כל הזמן, אנחנו בטלפון.
אבל,
אני,
נכון.
אני לא כל כך הרבה, אבל...
נכון.
אני רואה את הילדים ואת ההורים שהולכים
ב-
בכביש, עם הטלפון חוטים את הכי שפילו בלי להסתכל.
וזה מאוד נכון.
אנחנו לא נכון. נתנים להם בדיוק דוגמה מי יודע מה. לא אומרת שזה מה שקורה אצלי במשפחה, אבל אני לא
נכון, מתוכל. נכון, וברניה זה מאוד, זה מאוד מחליש את המסר. זה כמו הורי מעשן שאומר לילד שלו, אל תעשן. הוא עדיין אמור להגיד, אבל זה מחליש את המסר. תראי, מעידך, תחשבי רגע על משהו אחר. המון הורים עובדים היום מהבית. ולעבוד מהבית זה אומר לשבת מול מסך. אוקיי? ואז אני באה לילד ואני אומרת, די, תסגור את הטלוויזיה, או די עם המחשב, די עם המסך. ואז הוא אומר לי, את כל היום, אבל את כל היום במסך, אבל את כל היום במסכים. נכון, אבל אני עובדת. אבל ילדים קטנים לא יודעים לעשות את ההבחנה הזאת. את מבינה? עכשיו, באמת צריכים להבין, בנות העשר, ואני יודעת, אני רואה את הגיל הזה מול העיניים, עדיין חייבות כל מה שהן רואות, והשעות שהן עושות, והקבוצות שהן נמצאות בה, והטלפון הזה לא אמורה להיות לו נעילה, ואם יש לו נעילה, הראשונים שיודעים, כשהיא משנה את הסיסמה, הראשונים שיודעים זה ההורים. הטלפון הזה מדי פעם אמור להיות מונח על השולחן, על השידה, בכל מיני מקומות, ואמא ואבא לוקחים אותו, מסתכלים עליו, גולשים קצת בהיסטוריה, ושמים בחזרה על השולחן. לא צריכים לדבר על זה אפילו. ילדים חייבים לדעת שמישהו שומר עליהם. עכשיו, הם לא אוהבים את זה. זה פיקוח. אבל כמו שאני מחזיקה לו את היד נורא חזק שלא יחצה את הכביש. זה אותו דבר גם במסכים. יש שם סכנות. צריכים להחזיק לו חזק את היד שלא יחצה את המסך הזה.
נכון, לא זה דברים שקורים, זה באמת דברים שקורים, ויש מודעות אצלנו לפחות.
Okay.
אני לא יודעת מה קורה אצל אחרים. יש עוד משהו שרציתי לשאול, או לשתף אותך. יש לי בן מבוגר עם צרכים מיוחדים, והוא מאוד 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 אוהב מסך. זה המקום שבו הוא חופשי.
Okay.
הוא יכול ללכת, כי הוא לא יכול לצאת לבד, הוא לא יכול לחצות בשביל לבד, הוא לא יכול ללכת לתבוש לבד. ואז, אבל הסביבה והאנשים שסביבו, לא משנה, הוא נמצא באיזו דירה של...
אוקיי, כן, כן.
כל השותפים, אז כל הזמן, אבל הוא כל הזמן שם, כרגע שיש לו רגע פנוי, הוא עובד בבוקר, אחר כך הולך לזה מועדון, ואחר כך הוא מגיע. הוא רוצה להיות מול המסך, והוא שולט בו,
זהו, יותר מזה, יותר מזה, הוא קונה לעצמו איזשהו סוג של חופש ועצמאות, שאין לו בגלל המגבלות שלו. תראי, קודם כל תגידי להם שיפסיקו לנדנד לך. אם זה יותר, הוא גר שם, הוא חי שם, אם זה יותר מדי זמן מבחינתם, שיתמודדו עם הדבר הזה. שהם יהיו בעלי הסמכות, או שהם ייקחו את זה למנו ויתמודדו עם ההשלכות של זה, כי הוא ייתן להם באבי אביהם, או שהם יפנימו את הרעיון שהוא גם עובד, והוא גם אוכל כמו שצריך, והוא גם הולך אולי קצת לחוגים שיש שם בבית, והוא גם בא לאירועים, והוא גם נוסע לבקר את ההורים שלו, וגם יושב 4 שעות כל יום במסך. שיפנימו את הרעיון. זאת אומרת, שיחליטו, שוב, מהי העמדה, או מהי המדיניות של, של המקום. ולא לבוא ולהתלונן אלייך, מה הם רוצים? שאת תגידי לו, כשאתה שם תהיה פחות, נו מה, באמת, מה זה, ילד קטן. תעניש אותו על זה שהוא יושב שם וגולש כל היום. הם צריכים לסדר את זה בינם לבין עצמם. נכון, זה מה שהוא עושה. ותראי, הוא בונה לעצמו עולם אחר. עולם וירטואלי, עולם שבו הוא יכול, הוא מסוגל, הוא יכול.
הוא גם לומד המון מזה, הוא לומד המון 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 המון, הוא כותב, הוא עושה, הוא יודע את כל השירים, ונכנס למוזיקות,
אז תגידי
להם,
אז תגידי להם שיפסיקו, אז תגידי להם שיפסיקו לנדנד לך וגם לגבר הזה הצעיר, הוא לא ילד, הוא כבר גבר, שיפסיקו לנדנד לו. לא, ממש תגידי להם שיפסיקו, די. די, מה ההתמרמרות הזאת, ולדבר על זה, לדבר על זה, לדבר על זה, לדבר על זה, כבר נכנס באוזן אחת, יוצא מהאוזן השנייה. או שעושים מעשה, או שמניחים לדבר.
נכון.
זהו, בהצלחה.
תודה רבה לך, מיכל.
כל טוב. תודה, תודה רבה, שבת שלום. אני רוצה רגע לקרוא לכם שאלה שהגיעה אליי. לאחרונה אני שומעת יותר ויותר הורים בסביבה, שמחליטים להוציא את הילדים מהמסגרות, של חינוך ממלכתי ציבורי, ומעבירים אותם לחינוך ביתי. מצד אחד, אני רואה שהילדים נהנים ומסתגלים לקונספט יחסית מהר, אבל מצד שני אני תוהה לעצמי אם זה יהיה הדבר הנכון גם עבור ילדיי. אשמח להצטח בנושא. לפני שאת מחליטה אם זה הדבר הנכון לילדייך, תחליט אם זה הדבר הנכון לך. זו השתעבדות רצינית, זו משרה... לא משרה מלאה, זה משרה משולשת. ודרך אגב, זה לא לעשות, ההורים בחינוך ביתי לא עושים מה שבא להם. משרד החינוך בא ועוקב ועושה לילדים בחינות, נהנה לי פעמיים בשנה לפחות, לראות שחלק מלימודי הליבה ומתמטיקה, אנגלית, כל מיני דברים כאלה, שאכן הילדים שאכן הילדים לומדים ורוכשים השכלה, לא שהם כל היום משחקים בגבעות שמאחורי הבית. אוקיי? אז החינוך הביתי קודם כל חייב להתאים למי מההורים שמחליט לשבת בבית. שזה גם אומר לשבת בבית. ולעשות את זה, לא לצאת החוצה ולהתפרנס. זאת העבודה. זה לרכוש את הספרים, זה לשבת, זה לדעת, זה ללמד, זה לחפש עוד ילדים כאלה, זה להפגיש את הילדים האחר כך בקבוצות. הם לומדים המון, זה אחד, קודם כל. אני חושבת שההחלטה הראשונה זה האם זה מתאים לי, לא רק האם זה מתאים לילדים שלי. אחד. שתיים. אני מניחה שלרוב הילדים חופש וחיבור לדברים שהם אוהבים מתאים הרבה יותר מאשר חינוך ממלכתי שקובע להם איך סדר היום שלהם צריך להיראות. זה כיף גדול. וזה גם הלימודים הטובים ביותר, דרך אגב, הם לימודים שקורים תוך כדי הנאה, כן, באלף. כשנהנים ממה שעושים, מלראות את החיפושית, מלעקוב אחרי הנמלים, מלעמוד ולהתרטב, מלאסוף את הגשם, מלהתעסק עם חרוזים וללמוד את זה, ברור, ללמוד ככה חשבון ודברים כאלה. יש לזה המון יתרונות, אבל זה עסק מאוד רציני, מאוד לא פשוט, מאוד לא קל. זה לא עושה להורים חיים יותר קלים on contrary, אוקיי? להפך. ויותר מזה, האם זה מתאים לילדים? אסור לשכוח שגם בתוך זה צריכים להיות גבולות. וכך, ולכן ההורה צריך לדעת שהוא יכול לקרוא לילד לסדר. יש, אפשר להתעורר בבוקר ולעשות הצבעה, מה לומדים היום? חלק העיקרי של היום ביולוגיה, או החלק העיקרי של היום, היום נשאר בבית, זה יהיה לימודי ספרות, או לא יודעת מה נגיד. אז עושים הצבעה. אבל ברגע שהצבענו שעושים ביולוגיה ויוצאים החוצה, זה מה שעושים. זה לא שולחים מילד בשדות והוא רץ, אלא את עוברת, את מדברת, מחפשים בעלי חיים, עושים איתם מה שעושים איתם, אוקיי? לוקחים אותם, מסתכלים עליהם, רושמים, עוקבים, צריכים להבין את הדבר הזה. זה לא חינוך ביתי, בואו נעשה מה שבא ונשאר בבית. כך שאני חושבת שאם את מתחילה לחשוב על זה, שיש לזה המון יתרונות לחינוך הביתי, המון, להעמיק, להבין את המשמעויות של הדבר הזה. כי המשמעויות הן רחבות מאוד, גם לילד, גם לילדים, גם להורים, גם למצב הכלכלי, גם באמת לכל הדברים האחרים, וגם לדעת אחר כך איך אנחנו מייצרים גם עניינים חברתיים לילד. כי אין לו את החברים של הכיתה, אבל יש המון חברים שיוצאים איתם ומבלים, אני יודעת על חוגים ועל פגישות של ילדים שעושים חינוך ביתי, וההורים שלהם עושים כל מיני דברים מרוכזים. אז תעמיקי בזה. כן, זה הקטע, מבחינת השאלה הזאת. תראו, יש לי כאן, אני כבר עושה שימוש בשאלה השנייה, שהיא קצת דומה, כי גם היא מדברת על חינוך. מה דעתי האישי על בית ספר? נעשה את זה אחר כך. טוב, המוזיקה כבר פה, כן, זה לא בוער. אני אראה פה איתכם גם בשעה השנייה. אז תמשיכו ותתקשרו ל-1-900-722-103, תשלחו הודעות וואטסאפ מהירה רואה אותם, כתובות, קצרות, ל-054-70-103-70. אני כאן, חכו כמה דקות, אני חדשות, פרסומות וחדשות, ואני נשארת איתכם גם לשעה השנייה.
ב-103 FM מיכל דליות 103 FM
שלום, אנחנו ב-103 FM, וכאן מיכל דליות. אני מדי יום שישי בין 10 ל-12, והנה אנחנו בשעה השנייה שלנו. עורכת ומפיקה את התוכנית מאירה פרץ, על הדיגיטל והפייסבוק לייב, שני רומנו, דוד זבולוני ומאור רטה, ואחראי על השידור יובל גלבוע. הטלפון שלנו הוא 1-900-722-103, ובוואטסאפ תשלחו הודעות טקסט קצרות ל-054-70-103-70. שאלה שאני זוכרת שנשאלתי פעם, אבל אני אתן לזה איזושהי במה קטנה גם עכשיו. האם נוכל לקבל את דעתך האישית על בית ספר אנתרופוסופי לילדים שהיו בגן רגיל ובכלל? תראו, אני לא בקיאה בחינוך האנתרופוסופי. אני כן יודעת שרוב המבוגרים שמתעסקים פה, כן? יש לי גם חבר חדש שהוא מנהל בית ספר אנתרופוסופי, והצוות החינוכי, זו גישת העולם. זו הסתכלות אחרת על ילדים, על לימודים, על העולם. והילדים, לדעתי, נהנים ופורחים שם. העניין הוא שכדי לקבל כאלה החלטות, זה קצת כמו שהיה, דיברתי מקודם על, דיברו איתי לפני ההפסקה, דיברנו על חינוך ביתי. צריכים להעמיק בדבר הזה, מה זה אומר חינוך אנתרופוסופי. להכיר את הדרך, להכיר את השיטה. אני יודעת שיש מקומות, גנים ובתי ספר, שגם מצפים מההורים להמשיך בבית. את התפיסה, את הרעיון, את דרך החיים. אז תתעמקו. תראו, אתם יודעים, אני עושה לי להגיד את זה כבר פעם שלישית היום, אבל יש ימים כאלה. זה כנראה הזמן הנכון לעשות את זה. כמעט כל מה שאתם מחליטים, כן רוצה, לא רוצה, כן טוב לי, לא טוב לי, כן טוב לילדים, לא טוב לילדים, מתאים לזה או לא מתאים לזה, מה אנחנו עושים, סביב נושא של שיעורי בית, של מיניות, של כסף, של חינוך, כל כך הרבה נושאים. הכל צריך להתחיל מעמדה פנימית שלכם. האם אני רוצה להכניס את זה לחיים שלי ולחיים של הילדים שלי? ואם כן, מה המידתיות? מה המינון? כמה? מתי? מה זה ידרוש ממני? מה לדעתי זה יכול לעשות טוב לילדים? ואז גם לדעת עוד דבר, שכמעט כל החלטה שאתם מחליטים, תוכלו לשנות אותה. גם אם זה ייקח שנה. כי הרבה פעמים, אתם יודעים, אנחנו הרי, כשאנחנו מוציאים החלטות, זה הפרדוקס בקבלת החלטות, אנחנו לא יודעים אם החלטנו טוב או לא, עד אחרי שהוצאנו את ההחלטה מן הכוח אל הפועל. ואז אנחנו רואים אם זה כן מתאים, אם זה לא מתאים, אם זה טוב או לא טוב. אז אותו דבר גם בנושא של חינוך אנתרופוסופי, אותו דבר גם בנושא של חינוך ביתי. זה כמו שדיברתי בשעה הראשונה, אותו דבר גם סביב העניין של מסכים. הכל מתחיל מעמדה פנימית. ואם אתם אומרים, אין לי כוח, עזבו בחייך, אני לא... גם את זה אני מבינה. מאוד אמפתית גם לנושא הזה של הלחצים של ההורים, שנמצאים בהם היום, אז לפחות לא להתלונן. להגיד, אני מחליטה לא להחליט, לוקח את זה על עצמי. אז כן, אז לא להתלונן. טוב, יאללה, אנחנו רצים, ומאירה מאותתת לי שיש לי שיחת טלפון, שלום. הלו.
עכשיו, שומעתי?
עכשיו אני שומעת, שלום וברכה. בוקר טוב.
שלום. מדברת אפרת.
אהלן.
אני מדברת אפרת. אני אמא צעירה, בת 22. ברוך השם, עשיתי שני ילדים בשנה. יש לי ילד בן 11 חודשים וילדה מתוקה בת חודש.
וואו.
כן. והכנסתי את הבן שלי אחרי שנה לגן, כי אין ברירה, קשרים שתיים.
מתי עשית? רגע, מתי עשית את זה, אפרתי?
ממש לפני חודש,
אוקיי.
כשהיא נולדה.
ממש, איך שהיא נולדה, הוא היה איתה בבית קצת, או כמה ימים לפני הלידה העברת אותו?
כמה ימים אחרי הלידה.
אחרי הלידה, אוקיי.
אחרי הלידה, שהגעתי הביתה, כמה ימים אחרי, הכנסתי אותו למסגרת. הוא גם לא קיבל אותה כל כך בזרועות פתוחות, אני אומר ככה. הכנסתי אותו לגן, וכל פעם שאני מביאה אותו לגן, הוא מתחיל ממש לפקוט ולצרוח ולהחזיק אותי חזק, וזה ממש נותן לי רגשות אשם גם בלילות, כאילו אני מרגישה שאני אמא רעה. עכשיו כשהוא מגיע הביתה, אז אני לא יודעת איך לתאם בין שניהם, אם לתת לה יחס, לא יחס, ואז היא מתחילה לבכות, והוא מתחיל לבכות, ואני כאילו נאבדת, ובעלי שבריא הוא עובד, אז הוא לא נמצא.
אז הוא לא נמצא. אז קודם כל, אפרת, בואי אני אגיד לך, ואני אעשה את זה בכוונה קצת בהומור, תתרגלי לרעיון שאת אימא רעה, כולנו אימהות רעות. איי איי איי, בשלב מסוים הוא ירצה עוד שוקולד, לא תתני לו. בשלב מסוים הוא ירצה על הידיים, יכאב לך גב, או התינוקת תהיה לך על הידיים. בשלב מסוים הוא ירצה שתשכבי לידו במיטה, אבל בחד עליות אמרה לא לשכב עם הילדים במיטה, רק לשבת לידם, אז הוא יפקה והוא יכעס. אמהות רעות אנחנו תמיד נהיה. ואני זוכרת היה משהו לפני המון שנים, המון שנים, איזשהו מכתב שהקריא ורץ, יש לי אותו, אני זוכרת, אני יודעת, בתוך הקבצים השמורים, של נערה מבוגרת, שאומרת לאמא שלה, כמה טוב שהיית אמא רעה, אוקיי? שלא נתת לי לחזור מאוחר, שאלצת אותי להביא את החברים הביתה, שאני אכיר אותם, חברים והחברות, שכל
כן, מיני דברים כאלה.
כן, כן, בדיוק. אז קודם כל זה זה. עכשיו באמת בינינו, את שמת אותו בגן, לו לא היית יולדת, אולי היית מחזיקה אותו בגן עוד קצת בבית. את צודקת.
נכון. אני לא רציתי לשלוח אותו לגן עקב כל מה שקורה עם הגנים, וזה אני מאוד...
גם, את היית חרדת גם לנושא הזה.
אני מאוד חרדתית.
כן. אז קודם כל, לפני שאת מקבלת ממני נבוט בראש, לכי תטפלי בחרדות שלך. הפרעתי לפני שאת מדביקה את הילדים. אנחנו אמורות לדאוג, אנחנו אמורות להיזהר, אנחנו אמורות לשים לב, אבל לא לשים על הילדים עננים של חרדה. זה לא. כי אז או שאת מגדלת ילד חרד, או שאת מגדלת ילד שכל הזמן יבעט בך, כי את חונקת אותו. שימי לב, זה צריך להיות מאוזן, במינון הגיוני. גם שמה לב, גם נזהרת, גם לא מאפשרת, וגם מרחיבה וכן מאפשרת.
זה שוב הבית זה חניקה?
מה?
זה שוב הבית זה נחשב כחניקה?
לא, 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 ממש לא. לא, אוקיי. אנחנו דברנו על חרדה. לא, חרדה זה אומר, לא, 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 אל תלך לשם, אל תלך, לא, 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 אני לא משל תפס, לא, או אם הוא רץ ונופל ואת אומרת לו, מה קרה, מה קרה? אלה הדברים. את מבינה? לא, לא. תראי, את הוצאת אותו מהבית, הפרעתי כי זה היה הדבר הנכון.
בכאב לב.
אבל זה היה הדבר הנכון. וגם אנחנו יודעות שבסוף הוא ייהנה. מה שעכשיו קורה זה שממש קשה לו. עכשיו, אני לא יודעת מה את זוכרת מילדותך, אבל לילדים יש חיים קשים, אפרת.
כן, ילדותי גם לא הייתה כזאת פשוטה.
ילדותי לא נופת צופים, גדלנו בגן של שושנים, זה שקר בלבוש.
כן.
זה לא, לא רואים אותו, לא שמים לב אליו, לא מרימים אותו לידיים, לא נותנים לו מה שהוא רוצה, לא מבינים מה הוא אומר. לא, את מבינה כל הזמן, הוא מאוד נחות. עכשיו, הקטנצ'יק הזה רוצה את אמא שלו, ואנחנו מבינים את זה. אבל אנחנו הולכות להקנות לו הרגל חדש, וההרגל הזה אומר, אני שמה אותך פה, אני חושבת שיהיה לך טוב, ואני גם חוזרת לקחת אותך. זה ההרגל. עכשיו, וזה מה שאת עושה היום לבן שלך. את שמה אותו, עוד לא טוב לו, הוא עוד לא רגיל, ואת חוזרת לקחת אותו. או את, או אמא שלך, או בעלך, מישהו, באופן קבוע. עד שהוא יתרגל לרוטינה הזאת, וזה יקרום לו להפסיק לפקוט, כי הוא יבין שאין טעם לפקוט. בסוף באים לקחת אותי. ואז כשהוא בטוח והוא שקט, והוא יודע שבאים לקחת אותו, שמים אותו רק באופן זמני, שזה המון זמן, זה 6-7-8 שעות, אבל באים לקחת, באים לקחת אותו. כשהוא יבין את זה, הוא יהיה יותר רגוע, וכשהוא יהיה יותר רגוע, הוא יהיה פנוי ליהנות. אבל אלה השלבים. כרגע הוא לא פנוי ליהנות, הוא דרוך. עכשיו, הפרידה אפרת, מאוד חשובה לתהליך הזה. מי מביא אותו בבוקר למעון? את או בעלך?
רק אני, אני נוסעת עם הקטנה ואני שמה אותו.
אוקיי, ואיפה הקטנה? איפה היא באותו רגע?
או שהיא איתי, או שהיא נמצאת בבית וחמי בה ושומר עליה.
אני רוצה רגע לראות, נגידי איתך, את יוצאת מהאוטו, איפה התינוקת ואיפה התינוק? אני רוצה לראות את התמונה מול העיניים.
אני מוציאה את התינוקת, שמה אותה על העגלה, ואז אני מוציאה אותו, שמה אותו על הידיים.
יופי. מהממת. יופי. זה מה שצריך. יופי. זה מה שצריך. הוא רוצה את אמא. הוא רוצה תשומת לב. כן, הוא עוד לא יודע ללכת. נכון. עכשיו, זה משהו שצריך, את צריכה להיות שלמה איתו, לא להגיד, יוי, זה עם הרעני, זה עם הרעני, זה עם הרעני. את אימא נהדרת, את אימא צעירה, את תשחקי איתו ותשתובבי איתו ותלמדי אותו ותהיי איתו, ועשית לו אחות קטנה שתסתכל עליו בהערצה ותחכה אותו. אבל זה ייקח את הכמה שנים, שזה שנים קשות, בגידול הילדים. אחר כך גם הם בגילי התבגרות, וגם בטח יהיו כבר עוד כמה ילדים בדרך. זאת אומרת, כן הולך להיות לך פה עשור פיזית מאוד קשה, פיזית ורגשית. ואת לא יכולה להרשות לעצמך כל הזמן להיות במקום של רגשות השעה מפרט.
אני גם העברתי אותו לחדר לבד, אז אולי הוא גם בגלל
למה,
זה.
למה? למה בעצם?
הוא היה יושן איתנו בחדר, בלול, ועברנו לבית אחר בשביל שהוא יקבל חדר משלו, כי הקטנה עכשיו נכנסת אלינו לחדר.
הבנתי. אוקיי, תראי. עברו על החיים, בחיים שלו, בשלושת החודשים האחרונים, עברו עליו המון שינויים.
המון.
המון. אמא עם בטן גדולה, שלא כל כך יכולה להרים אותו ולהתכופף, בית
האמת, חדה. האמת, אני חייבת להודות, גם בחודש תשיעי הרמת אותו.
בסדר גמור, כי זה אפשרי. בסדר גמור, אוקיי.
למרות הכאב.
כן, זאת ההקרבה שלך. אבל את צריכה לשמור על עצמך, את לא יכולה לעשות לעצמך להיחלש. ולהיחלש גם רגשית. את לא יכולה לעשות לעצמך להיחלש רגשית, אפרת. את צריכה לדאוג, ואת צריכה לברר מה ממלא אותך. כי את נשאבת כל היום, את גם עם תינוקת בת שנה, את לא מוזנת הורמונלית, את גם בטח מניקה, את נוסעת, את לוקחת שני תינוקות על הידיים, את חייבת למצוא משהו, אם זה ספר, יציאה עם חברה, יציאה עם בעלך, הליכה לבד, אם אתם ליד ים, לשבת להסתכל על הים, משהו, שאת תוכלי פעם בכמה זמן למלא את המצברים שלך, אחרת את תהיי אמא מרוקנת לילדים הקטנים שלך, וזה חבל. זה לא מגיע להם, חבל. ואמא טובה זאת אמא שגם שדואגת לעצמה, כדי שתוכל להיות אמא טובה אחר כך. מבינה? עכשיו, נחזור רגע לגן. טוב, תעשי את זה בתיאום עם הגננת. ותגידי לה, אני אגיד לך את הכותרת של זה, הפרידה ממנו צריכה להיות קצרה. כמה שאת יותר מושכת את הפרידה, את יותר מקשה על הילד. הילד כבר מבין שאת שמה אותו שם והולכת. נכון הוא מבין את זה?
אני בטוחה שהוא
ברור, מבין. ברור, הוא כבר בוכה ברגע שאת הולכת לכיוון השער.
כן.
ברור. ולכן, אם את מושכת את הזמן, ונשארת עוד רגע, ועוד חיבוק, ואם את תדברת אליו בטון כמו זה, אבל מאמי שלי, אבל לא יהיה לך טוב בגן, אתה לא צריך לפקוע את הכל. זה טון רחמני. זה טון לא נכון, זה טון לא טוב. Okay. ברגע שהוא חש ממך, את זה שאת לא שלמה ואת לא סומכת עליו שהוא יצליח להתגבר, הוא לא מפתח בתוכו את כוחות ההתגברות. וזה אחד מהתפקידים הכי חשובים שלנו, לפתח בילדים שלנו אומץ וכוחות התגברות. ואומץ אפרת זה לא לא לפחד, אומץ זה לפעול למרות הפחד, אומץ זה לדעת שאת עושה את הדבר הנכון, שאת שמה את הילד בגן, כדי שעכשיו יהיה לה 10 חודשים להיות עם הקטנה.
כן.
אוקיי? והוא יאהב את זה, הם בסוף נהנים. ואם את סומכת על הגננת, ואם שולחים לך מדי פעם תמונות, ואם את רואה שהוא מפסיק לפקוט אחרי חצי שעה, שעה, 20 דקות, תוך כמה זמן הגננת אומרת שהוא מפסיק לפקוט?
היא אומרת שהוא נרגע למשך היום, אבל הוא כל הזמן מחפש איפה להתערק. כאילו, איפה לזרוק את עצמו, תמיד מחפש דובי או שמחה או משהו בשביל לזרוק את עצמו בפינה. כאילו, פיתח סוג של נערות שלא הכרתי.
כי קשה לו. כי קשה לו. כי קשה לו והוא קצת רוצה לברוח מזה. אז ברגע שהיא רואה את זה, קשה לו. עכשיו, זאת הדרך של ילד קטן, או שעוד לא בן שנה, לצבור כוחות. ללכת קצת, להסתגר, אפילו לנמנם. כמו להתעלף קצת, מה זה התעלפות? זה משהו נורא חשוב, זה עושה לנו ריסטארט. ואז אתה מתעורר מחדש, אוקיי? עם איזה שהם כוחות מחודשים. בטח שזה התנהגויות שאת לא מכירה, אבל אני רוצה לדעת, לשאול אותך, כשהוא בא הביתה, כשאת באה לקחת אותו, הוא שמח לקראתך?
מאוד.
והוא אוכל יפה בבית?
כן.
ואיך הוא ישן? כמו קודם?
לפני הגן ולפני חודש לפני שילדתי הוא היה יכול להיות ער גם עד 2 ו-3 בלילה ו-4 בלילה. חודש לפני שילדתי החלטתי להעביר אותו לאותו חדר לבד, אז כן. הייתי יושבת ליד הלול כל לילה, והייתי פשוט דואגת שהוא ישן. לא הייתי מלטפת אותו, הייתי פשוט יושבת לידו ואמרת לו, שלב, לילה טוב, שלב, אתה עולה לישון, ועכשיו כן. הוא כבר בשעה 6 בערב נרדם וקם בבוקר.
וואו, שיחקת אותה. עכשיו, מה בעצם את אמרת לי עכשיו, אפרת? קחי את זה לגן. מה את עכשיו סיפרת לי? על אמא שסגורה על עצמה, על אמא שברור לה מה היא רוצה להשיג, ועל אמא שלמרות ההתנגדות של הילד, דווקא במטרה. נכון זה מה שאמרת לי עכשיו?
כן.
ואת זה את צריכה לעשות גם בבוקר בגן. עדיף לילד להיות בגן ולא לראות אותך, מטפל בתינוק את כל הזמן. והוא נורא מקנה, והוא נורא ירצה אותך, ואז מה שאת נקראת היום אחרי צהריים, את תקראי כל יום 12 שעות ביום. את לא יכולה. את תהיה אמא גרועה גם אליו וגם אליה.
כן.
את מבינה? זאת החלטה פנימית שלך. ואם אין לך חברות רעות כמוני, תמצאי אחת כמוני, מחשפה. שתדע להגיד לך את הדברים הנכונים שיחזקו אותך. כי את עשית את מה שנכון לך, ואת מה שאת יודעת שנכון כרגע לילד שלך, גם אם אחרים חושבים שזה לא נכון לילד שלך. את
נכון,
קובעת.
אחרים חשבו שאני מתעללת בו, אז, שאני מגיבה אותו בשש.
אז תגידי להם שאת מוציאה אותה מהחדר.
לא יוברים לי את זה.
שיעופו לך מהבית. שיעופו לך מהבית, ומהחדר שינה שלך, ומההחלטות ההוריות שלך. את קובעת. את מחליטה. תגידי להם, תגידו לי, להשאיר את הילד בבית זה לא להתעלל בו, שהוא יראה אותי מטפלת בתינוקת כל הזמן. הוא רוצה על הידיים, אני אגיד לו לא, אני לא יכולה עכשיו. הוא רוצה לאכול, אני אגיד לו לא, אני לא יכולה עכשיו. ואתה, מה? תראי מה קורה לך 3 שעות אחרי צהריים.
לא פשוט.
זה יהיה לך כל היום, זה יהיה לך כל היום. ואז הוא יפסיק גם לישון בלילה. עשית מה שהיה נכון לך, מה שחשבת שנכון לך. זה קשה לילד. אבל את צריכה להעביר לו את רוח ההתגברות. את צריכה להגיד לו, נכון, קצת קשה לך, אבל אני יודעת שאתה גיבור ויש לך לב חזק, ואתה תדע להתגבר. והנה מיכל הגננת הגיע. ביי שלוי, שלום מתוק של אמא. אני אבוא בצהריים. ואת הולכת מסתובבת, והילד צועק, אמא, 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 ותשבי באוטו ותפקי.
זה מה שקורה כל יום.
ברור, ברור, מה אני לא יודעת, את חושבת שלא הייתי שם עם בן הבכור שלי? את חושבת, נו, את יודעת שאני עקבתי אחרי הגננת והייתי עומדת מאחורי העץ ובוכה, כי תמיד הוא קיבל אחרון את הבקבוק מים, כי תמיד הוא היה כזה נמוך והוא הרים את היד, היא לא הייתה רואה אותו. נו מה, בחייכם. אני, בוודאי שאני יודעת מה את עוברת, אבל הילד צריך לקבל ממך מסר שאת בוטחת בו. את צריכה לאפשר לו למצוא את הכוחות בתוך עצמו. פסקנצ'יק שלנו, אבל זו דרך העולם.
כן.
הוא ימצא את הכוחות, הוא ידע. ואם הוא נרגע, הוא נרגע. עכשיו, זה שהוא זורק את עצמו מדי פעם להירגע, מעניין מה היא עושה.
היא אומרת שהיא לא מביאה לו את השמחה ואת המוצץ, וכל פעם שהוא נטרק באיזשהו מקום, אז היא לוקחת את אותו דבר, ושמה אותו בצד, ויושבת איתו ומשחקת איתו.
אוי, חמודה. מעניין שהיא קוראת לזה, הוא תורק את עצמו, זה כמו טריקת דלת, נכון? מעניין.
ככה היא אומרת, היא אומרת שהוא פשוט נופל.
הוא פשוט, כן, הוא פשוט, די, נהיה לו קשה, הוא צריך את השקט. אבל זה טוב שהיא רואה אותו, לוקחת אותו. את מבינה מה היא עושה? היא מאלצת אותו להתגבר. ועם הזמן, לאט לאט, זה ייקח את הזמן, זה ייקח את הזמן, הוא יתרוק את עצמו פחות. משלוש פעמים זה יהיה פעמיים, אחרי שבועיים מפעמיים זה יהיה אחד. לאט לאט, לאט לאט. עד מתי הוא בגן, אפרת?
הוא נמצא שם מ-8 בבוקר עד 3 בצהריים. יש לו אופציה להיות עד 5, אבל אני משאירה אותו עד 3, okay. כי ב-3 אני לוקחת אותו, כי ב-6 הוא נרדם.
הבנתי, רגע, והוא ישן שם? את לוקחת אותו אחרי שנת צהריים, לא?
הוא ישן בין השעה 1-2.
הוא מתעורר לבד או הם מעירות אותו?
מתעורר לבד. אבל זה מהרגל שלי פה בבית של השנה.
תראי מה זה, תראי. תראי, תראי. כשאת רוצה משהו, אפרת, את עושה את זה.
כן, זה גם נכון.
אז את הכוחות האלה, תעבירי גם לילד. זה ילד מתוק, זה ילד שאת הצלחת להקנות לו אחלה הרגלים, באמת. ומקנים ילד לילד הרגל על ידי נחישות, על ידי עקביות, על ידי ביטחון, ואז הילד גם בטוח בעצמו, הרגלים זה דבר נפלא. אז את אותו דבר, את אותם כוחות, את אותה תובנה, תעבירי גם לפרידה בבוקר. Okay. ובינתיים בשעות האלה תהני מהקטנה.
ואת הקטנה להכניס בגיל...
אני לא יודעת מתי שיבוא לך. הוא לא יבוא בגיל שנתיים ויגיד, למה הכנסת אותה בגיל שנה ואותה לא הכנסת? הוא לא ידבר, הוא לא יגיד את זה. תשאיר אותה בבית כמה שבא לך. אני עשיתי ילדים במרווח יותר גדול. אני החלטתי שאני רוצה להיות עם כל ילד. גם אני ילדתי בגיל פחות מגיל, בגיל מושלג כבר ילד, בגיל 21. אני ילדתי בגיל 21 וחצי. ואני החלטתי שאני רוצה להיות עם כל ילד עד ספטמבר השני של חייו. אז את זה שנולד באוקטובר, הכנסתי לגן בשנה ו10. זאת שנכנסה בפברואר, הכנסתי לגן בשנה ו7, מבינה? זאת אומרת, את איתי אפרת? אוי, היא לא על הקו. בסדר, אז בינתיים גידלתי, גיליתי למאזינים. זאת החלטה פנימית. זאת הייתה החלטה לא פשוטה בכלל, עם כל אחד מארבעת הילדים, כי בחצי שנה האחרונה אני כבר לא נהניתי. אבל ידעתי שאני כן צריכה להעביר מסר לילדים, אמרתי בליבי שאני כנראה עושה משהו טוב, אבל לא כולם יכולות, לא כולם רוצות. אוקיי? אני מכירה מישהי שחזרה לעבודה אחרי 3 שבועות. ואני זוכרת שאמרתי, את לא נורמלית, יש לך 3 חודשים. היא אומרת, לא, 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 תעזבי אותי, אני לא רוצה להישאר בבית. אם אני רוצה שלבת שלי תהיה אמא טובה, אני יוצאת לעבודה. עכשיו, כל אותם מצקצקים, שיפוטיים וביקורתיים, לכו הביתה. לא שואלים אתכם.
כן.
זה לא הבית שלכם, זה לא הילדים שלכם. ואתם תעשו את הטעויות שלכם. אני רוצה שאתי שלמה עם מה שעשית, שהיה נכון לך, שבתפיסה שלך היה נכון, הוא נכון גם לתינוקת, תחשבי על זה. את מבינה, אפרת?
כן, אני מבינה לגמרי. אבל אני רוצה גם להכניס אותה בגיל 3 חודשים, ולא בגיל שנה, כי אני גם רוצה קצת להרגיש עצמאות עם עצמי, כי אני מרגישה שפספסתי אותי גם.
אז חכי טיפה. יש לך עוד חודשיים עד אז. חכי, תראי מה תרגישי בחודש הבא. ואם עדיין תרגישי אותו דבר, זה מה שתעשי. ואם לא, תמשכי את זה עוד חודש, כל חודש בחודשו. תבדקי עם עצמך. מה נכון לך, מה מתאים לך. תהיי מחוברת לעצמך. וזה, זה, 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 זה מזכיר לי את מי שאמרתי, שאם אני רוצה שלילדים שלי תהיה אמא טובה, אני חייבת לדאוג לעצמי. וכל אחת יודעת איך לדאוג לעצמה. ויש על כל דבר, בכל מה ש... יש תמיד דעות חלוקות. באיזה גיל, כמה זה טוב, כמה ילדים, כן אני אעשה, לא אני אעשה. שיצאו לך מחדר שינה, שיצאו לך מהמטבח, שאת אחראית.
תמיד, תמיד מירים לי על הקטע של הגידול, כי זה נכד ראשון.
ברור, ברור, כולם יודעים יותר טוב.
אז בדיוק.
כן, לא פשוט. טוב, אפרתי, תקשיבי לשיחה הזו שוב ושוב, ואני לא יודעת מה, תעביר את זה גם לאמא שלך, ולחמותך.
תודה רבה, תודה רבה.
כל טוב, בבקשה, תהני מהקטנים.
תודה רבה,
רבה, רבה. ביי, ביי. אתם יודעים, פתאום אני חושבת, לא אמרתי לאפרת, אבל שני ילדים בהבדל של, שני ילדים באותה שנה, אחד בן 11 חודש ואחת בת חודש, קוראים לזה תאומים עירים. כי נכון, ממש שני תינוקות. טוב, יאללה, יש מישהי שמחכה לי על הקו. שלום.
שלום.
היי.
היי, אז אני גם אפרת.
אהלן, גם, היי גם אפרת.
כן, יש לי גם שאלה שבעצם מרכזת את כל התוכנית, כי ככה שמעתי מההתחלה. אז גם עם הבחורה עם השיעורי בית, וגם, בואו נתחיל מזה שיש לי 3 ילדים. בגילאי 8, 5 ו-2, ושנתיים, חגיגה.
כן.
אז שתי הגדולים זה בנים ועוד בת.
אוקיי.
עכשיו, וזה בנוגע, רציתי לשאול אותך לגבי השיעורים של הגדול, שהוא, יש לו הפרעת קשב.
הוא בגימל?
הוא בגימל, מאוד חזקה, וזה ככה מכיתה א' לא משתנה. אז גם יש את העניין של גם לשקר לגבי השיעורים, וכמובן שזה מחמיר משנה לשנה.
כן.
וגם, פשוט גם עד שהוא יושב, שאנחנו משיבים אותו, הוא אין, זה פשוט קשה לו ברמות, הוא לא מסוגל, ותוסיפי לזה את שתי האחרים שמפריעים לו, או רק שפעם שאי אפשר למנוע, כי הם בבית איתו,
תראו, אני רוצה להגיד לכם משהו, הילדים האלה, הילדים התוססים, הילדים שהיום קוראים להם עם קשיי קשב וריכוז, כאלה ילדים מהממים, והעונש, העונש של החיים שלהם זה אקדמיה. הם יצירתיים, הם אינטליגנטים, יש להם לב זהב, הם תוססים, הם מצחיקים, באמת. והברוך הזה של ה-12 שנות לימודים תוקע להם את החיים ומשפיע להם על הדימוי עצמי. אז קודם כל, את אמרת שהוא משקר, אפרת, ואני מנצלת את ההזדמנות להגיד לכולכם, אם את יודעת שיש שאלה מסוימת שאל תשאלי אותו והוא ישקר אותך, אל תשאלי את השאלה הזאת יותר.
יותר גם רציתי לשאול איך, נכון, אבל איך אני מקדישה גם לכל אחד מהילדים זמן, כי
אני אגיד לך איך.
אני לא יכולה להתחלק לשלוש, ובעלי כמובן לא איתי.
כן.
כאילו בעבודה.
קודם כל, את בחיים לא
תצליחי.
אז ככה.
ממש קשה.
קודם כל, את בחיים לא תצליחי לייצר לכולם את אותו זמן. אל תנסי לחפש שוויון. זה הדבר הכי, או איזון. בין הזמן של הילדים. זה הדבר הכי נוראי שאנחנו יכולים לבקש, ואז זה נורא והיום, ואנחנו יוצרות תחרות. כל ילד צריך לקבל את מה שהוא צריך לקבל, כמו בכסף. אם הילדה גדלה לה הרגל וצריכה נעליים, אני קונה לה נעליים, ואני לא קונה לה ילד שמאחוריה. הוא לא צריך. אני רוצה שהדבר הזה יהיה דיפרנציאלי, גם מבחינת הזמן. זה אחד. שתיים. כדי בעצם לתת זמן לכל אחד מהילדים, זה אומר להקנות את הזמן הזה. בוא נגיד, את רוצה לשבת עם הילד בכיתה ג' על שיעורי בית. את אומרת, okay. זה הזמן שלי עם הילד. זה הולך בסדר, זה בעדיפות, למרות שאני נגד שההורים יעשו את זה. אבל נגיד, החלטנו שזה זה, זה הפתרון, זה מה שאת רוצה. הבן 5 ועד בת שנתיים, לאט לאט עם הזמן ילמדו, שזאת חצי שעה שבהם את לא נענית להם. אבל הם ילמדו, זה ייקח זמן. את אוספת הילדים, את אומרת, אני מהיום יושבת עם יובל, כל יום, בין 5 ל-5.5 על שיעורי בית. אבל זה אחרי שיובל ואת החלטתם שזה מה שקורה. ואת מסתכלת על הבן 5, את מסתכלת על בת שנתיים, ואת אומרת, תקשיבו טוב, זה הזמן שלי עם יובל. וגם אם אתם באים אליי, וגם אם אתם שואלים אותי דברים, וגם אם אתם מבקשים ממני דברים, אני מקסימום אתן יד, אני מקסימום אגיד כי זה הזמן שלי עם יובל. אתם מוזמנים להביא משחקים, לשבת ולשחק פה לידי אם אתם רוצים. אבל אני עם יובל.
בפועל הם משמידים את הבית, אז
תכניסי אותם לאותו חדר שאת נמצאת בו, תסגרי את הדלת שהם לא יוכלו לפתוח, תביאי להם כל מיני דברים שיוכלו להשמיד ולקרוע ולגזור ולצייר. למה הם משמידים את הבית? כדי להוציא אותך משם ולהסיק אותך.
בדיוק, כן.
הנה, זה הקלאסיקה של הדרכת הורים. תראי, בעצם את מדברת, זה אף פעם לא פשוט. זה אף פעם לא פשוט בין 8, בין 5 ובת שנתיים, וכל אחד עם הצרכים שלו, ואחד יותר שקט, ואחד יותר תוסס, והקטנה כולה בת שנתיים הולכת, וכל דבר זה גם מסוכן, ויכולה להעיף על עצמה, ואי אפשר להוריד את העיניים מילדים בגיל שנתיים, שהם מתרוצצים בבית, זה ברור. זה אף פעם לא פשוט.
פתאום מקרר, מוציאה, יכולה לשבור פתאום ביצים, בקבוק יין, אי אפשר באמת להוריד את העיניים ממנה.
כן, כן. כן, אבל תקשיבי, היא עושה דברים שיגרמו לך להגיע. היא ממש נאבקת בה, כי לא כל בני השנתיים עושים את זה. היא שובבה אמיתית, הבת שלך. אבל.
היא לומדת יפה מהבנים.
היא לומדת יפה מהבנים, כן, מוכר לי. את בנות אחרי בנים, כשהן נגמלות והן עושות פיפי, הן רוצות לעשות בעמידה.
נכון, היא רואה אותו גם במקרחת.
בדיוק, היא רוצה כמו הבנים. לגמרי, נכון. החיקוי עובד מאוד חזק. אני רוצה רגע להגיד לך מה לעשות. את רוצה רגע למקד את השאלה ולדבר על שיעורי בית? אני דרך אגב, הייתי לשיעורי הבית.
זו שאלה כללית מדי, אבל
נכון, אבל אם מדובר על שיעורי הבית, וגם קשה לו, אני הייתי את שיעורי הבית, אם יש יכולת כלכלית עושה אאוטסורסינג, אני הייתי מביאה ילד אמרתי את זה, כמו שאמרתי בדיוק למעלה לאמא, הייתי ילד, מביאה ילד מהחטיבה, שגם ישחק עם הגדול, שגם יוציא אותו מהבית, שגם יישב אותו לעשות שיעורים, שגם ילמד אותו את לוח הכפל, תוך כדי זה שהוא משחק איתו בכדור.
כן, נכון, לא רצה את זה דווקא.
אני הייתי עושה אאוטסורסינג לדבר הזה, באמת. שיעורי בית זה אחת הסיבות לסכסוך היחסים בין הורים וילדים, תדעו לכם, נורא, באמת.
אני מרגישה שהוא ממש אנטי כלפיי.
כן.
בדיוק כמו שאמרת מקודם, הוא ממש חוזר הביתה עם פנים נפולות, כמו שאמרת להם, כל כך התחברתי לזה, עם ענן שחור מעליו.
כן, כן.
יואו, כן. זה פשוט
אז בול. אז קודם כל תקשיבי.
אבל את מבינה גם המורה מקשה, היא לא נכון. מוכנה לוותר.
אז
לא
תגידי
מוכנה.
למורה, תגידי למורה.
היא אומרת לי, היום הוא נשאר שעה, אני מענישה. אמרתי לה, אין בעיה, תענישי. אבל עוד פעם, ועוד פעם הוא בוכה, ועוד פעם הוא זה, וזה מהקושי שלו, זה אי אפשר, זה לא שהוא עושה את זה בכוונה.
תראה, תגידי למורה, תגידי למורה שאת... תגידי למורה שיקח לך איזה שבוע, שבועיים, לעשות איזשהו סוג של שידוד מערכות, ולהבין באיזו דרך לפעול. כי כל הדרכים שפעלתם, שפעלנו בה עד עכשיו, תגידי, לא עוזרות. הילד עדיין לא עושה שיעורים. תני לי קצת לחשוב, תני לי להיערך, תני לי לתקס עצה, כמה, איזה אנשי מקצוע, איזה עזרה אני לוקחת. תגידי לה, בואי ניתן לילד איזושהי קצת חמלה, ניתן לו גרייס של שבועיים, שלושה, תני לי להיערך. אוקיי? זה אחד. עכשיו, אולי תסכים, אם תסכים זה יהיה נהדר. ואם היא לא תסכים, תגידי לה, אני משאירה את זה אצלך, אני בבית חייבת להיערך אחרת, כי כל מה שאני עושה לא עובד, ואני רק מסתכסכת עם הילד, חבל, אני מקלקל את היחסים שלי עם הילד, וגם אני רואה ילד אומלל, שזה לא מתאים לי, אני לא רוצה ילד אומלל, אז ייקח לי קצת זמן להיערך, תבקשי את מלא איזשהו גרייס, איזשהו אורך רוח ממנה, זה אחד. ואז בינתיים, באמת להתחיל לחשוב, איך את עושה, מה את עושה, ואני חוזרת בעיקר אפרת לעניין של, אני הייתי אומרת, לא לשאול אותו מה היה בבית ספר, איך היו שיעורים, כשהילד מגיע הביתה, כשאת רואה אותו, לראשונה אחרי שחוזר בבית ספר, קודם כל תחייכי, תחבקי, תגידי לו, חשבתי עליך היום המון, תביא חיבוק, מה, מי, מי, אל תדברי, אל תשאלי מה היה בבית ספר.
לא, זהו, אני כבר לא שואלת.
די, די, אבל יותר מזה...
אבל שכחתי את משהו להגיד שהוא מכור מאוד מאוד לטלוויזיה, הוא יכול לראות שעות בניגוד לבן חמש שלי, לדוגמה, שהוא יכול לראות סדרה 2-3, אבל הוא יקום בזמן מסוים,
וילך,
אתה יודע, תסתובב,
כי תראי, אם...
הוא לא יקום, הוא פשוט בגדר של כמו מומיה, הוא יכול לשבת מהבוקר עד הלילה.
בואי אני אגיד לך למה, כי זה עושה אותו בפוקוס, זה קונה לו שקט. אם הוא ילד עם קשיי קשב וריכוז, המסך מקנה לו שקט. זה הדבר היחיד שעושה אותו בפוקוס. יש לו הפרעות קשב וריכוז?
יש לו, חמורות.
אז כל העולם מכניס לו רעש, יש לו רעש בראש. מעבר לזה שיש לו רעש בראש, הוא לא מסוגל לסנן את כל הרעשים של אורות, של צבעים, של קולות, של תנועות. מעבר לזה, הוא גם מתוסכל, כי המורה כועסת, כי הוא לא עשה שיעורים, כי הוא חושב שהוא טיפש. יש לו חיים עצובים, ואז הוא בא הביתה ובורר הטלוויזיה. גם יש לו שם שקט, אוקיי? עכשיו, ברגע שאת מבינה את זה, תמנני, אל תתני לו, אבל תמצאי לו תחליפים. זה שמי צריך לעשות פה, זה נקרא ממש לעשות, זה מין סוג של פרויקט, לעשות ממש יומן פעולה, דרכי פעולה, צריך ממש להחליט מה עושים, איך זה בא לידי ביטוי, גם בבית ספר, גם בבית, גם עם הילד, איך עוזרים לו, אם אני סוגרת לו את הטלוויזיה, מה אני נותנת לו במקום, האם יורדים למטה, האם משחקים עם הילד, את מבינה כל מיני דברים כאלה, כי הוא, בבית ספר רע לו, אני חושבת שצריך להיות איתו, צריך להיות איתו, כי עצוב לו, בסה.
אני גם אפרופו עוד שיחה שאמרת על החינוך ביתי, אני ממש עוקבת אחרי אמהות כאלו, וזה... ממש יפה לראות.
יכול להיות, תראי.
לא תוכלי את האופציה או את האפשרות, אבל זה ממש אני מתחברת לזה.
אז יכול להיות שזאת הקרבה שתרצי לעשות למען הילד והילדים. זאת הקרבה רצינית, אבל יש לה המון רווחים. של הילד, של מערכת היחסים, של הדרך ללמד אותו.
כן, הוא אוהב להיות חופשי. הוא אפילו פעם אמר לי, אמא, לא צריכים ללמוד בכוח, צריכים ללמוד בהנאה.
הוא כל כך צודק, הוא כל כך, כל כך, כל כך צודק. עכשיו, הוא, יש לו גם קשיים בלמידה. כי קשה לו להתרכז. קשה לו. העולם מציף אותו, העולם מתקיף אותו. את יודעת מה זה מזכיר לי? ראיתי פעם, זה לא קריקטורה, אבל זה מה, ואנחנו נסיים פה אפרת. ראיתי ככה, עץ מאוד גדול, עץ יפה, ומתחת לעץ יש שורה של בעלי חיים. נמלה, צוורדיה, פיל, טווס, דג, ג'ירפה, קוף, קרוקודיל, ועומד שם בן אדם ואומר, נראה מי מגיע ראשון לקצה העץ. את מבינה מה אמרתי, מה עשיתי עכשיו אפרת?
כן.
איך אני יכולה לדרוש מהפיל, מהנמלה, מהקרוקודיל, מהדג ומהג'ירפה את אותו דבר, מי מגיע ראשון למעלה? זה מה שקורה. זה מה שקורה. מערכת החינוך יודעת. והמורות, יש המון מורות שרוצות לעזור לילדים האלה, בעזרה, בחונך, בהקלות. ואם הוא מאובחן, אז הוא רשאי לכל מיני הקלות, והתחשבות, והתייחסות. צריך לפעול בעניין הזה, צריך לעשות את זה מסודר.
כן, אני אפשר.
אוקיי, אפרת.
כן, תודה רבה.
בבקשה, תקשיבי שוב לשיחה, תראי אם כל מיני רעיונות יצאו לך ממנה. לפחות להתחיל לפעול בזה. בהצלחה, יקירה. כל טוב. טוב, אני יוצאת לכמה דקות של פרסומות, תישארו פה. אחרי זה אני חוזרת. שבתי אליכם, וואי, לא להאמין, הזמן עובר מהר כשנהנים. אך, אני אוהבת את מה שאני עושה. אה, אפרת, כן, זכיתי. מהירה, סליחה. אני אגיד לך למה, כי יש לי פה פעם אפרת. יותר מדי אפרת היום, כן. אוקיי, יש לי שיחה על הקו. שלום.
שלום.
וואי, רגע, זה מזכיר לי, אמרתי, יש לי שיחה על הקו. קודם כל, הדבר הזה שנקרא קו טלפון. וואי, זה כזה פרה-היסטורי. זה כמו שראיתי איזה סטנדאפיסט שאומר שלנשים יש כל מיני קודים, כמו שאשתו אומרת לו, אני יוצאת מהבית, תעמיד מכונה. הוא אומר, למה התכוונה? אני לא יודע, את כל המכונות בבית פתחתי. את הקומקום, את המייבש. תעמיד מכונה. כן, גם אני מעמידה מכונות. יאללה. שיחת הטלפון, שלום.
שלום מיכל.
היי יקירה, שלום וברכה.
שמי קרינה. קודם כל אני עובדת עם ילדים המון המון שנים, וכל הזמן זה לפי השיטה שלך, הדרך שלך. אוי,
באמת.
וזה
עובד טוב, וזה עובד לך, והילדים יצאו בסדר, יופי. אוקיי, טוב.
אז מה שרציתי להתייעץ איתך, יש לי ילדה מהממת ומקסימה, שהיא אותו טוב עד שש, ילדה יחידה, והיא מאוד מאוד, יש לה ביטחון עצמי מפה עד מחרתיים, שזה הכל טוב ויפה, מאוד זורמת, שזה מאוד רלוונטי לשאלה, כי מרוב שהיא זורמת, היא הרבה פעמים, אם היא נמצאת עם חברה, נגיד בגן שעשועים, והאבא של החברה נמצא, והחברה קופצת על האבא, אז היא תקפוץ עליו גם. והיא יכולה ללכת ולחבק, כאילו יש לה אובר ביטחון, גם עם אנשים שהם לא זרים, אבל הם כאילו גם לא
הם לא במסגרת הם לא במסגרת אלה שמתחבקים ומתנשקים איתם.
כן, עכשיו ישבתי והסברתי לה, היא מאוד מאוד בוגרת, ישבתי והסברתי לה כמה פעמים מהמקום של כמו שזה הגוף שלך, הפרטי שלך, זה גם הגוף שלו, וזה לא נעים לו שאת קופצת עליו, וכל מיני כאלה. אני מאוד מחזיקה את הקלף של להסביר לה שיש גם אנשים שהם תדעת, יכולים לקחת את זה לכיוונים אחרים.
את אומרת לה את זה? את אומרת לה?
אני מחזיקה את הקלף הזה, כי אני פוחדת.
אז בואי אני אגיד לך. כן, תראי, כל כמה שתסבירי לה, את יכולה להסביר לה? חשוב שתסבירי לה? זה לא יעזור לך. זה גם לא יעזור לה. את יודעת, נעשה פעם מחקר, היה נורא מעניין, גם כן עם ילדים בני חמש, בגן, זה היה ממש מבוקר בהסכמת ההורים והילדים והגננות, ודיברו על ילדים, על אנשים שבאים עם גורי כלבים ואומרים בואי באוטו יש לי עוד גורים אני אראה לך, ואנשים שבאים ומחלקים סוכריות ואומרים יש לי עוד מלא תני לי יד ניתן לך סוכריות, כל הדברים האלה של שאנשים יכולים לעשות, ודיברו ושיננו, ואז שאלו את הילדים, אם בא איש כזה וכזה ויש לו, מה אתם עושים? לא הולכים, לא הולכים, ידעו הכל.
נכון,
ואז יצאו עם הילדים לגינה, האמא יושבת ובא סטודנט, זה מה שאמרתי, זה מבוקר, כולם ידעו, עם גורי כלבים, תקשיבי טוב, הילדים הלכו אחריהם לאוטו, הילדים לקחו מהם את הסוכריות, הילדים, ילדים הם ילדים הם ילדים, ולכן, זה כן חשוב להגיד, ותכף אני אגיד לך, את אומרת, את מרזיקה את הקלף, אני הייתי אומרת, במיוחד לילדה כזאת, פיצקי אנטה שתביני שיש גם אנשים רעים, ואנשים רעים זה אנשים, שפתאום יגידו, היי ילדה, לכי מפה, ויעליבו אותך, ואנשים רעים זה אנשים שיגידו, היי מה, את אוהבת אותי, בואי אני אקח אותך אליי הביתה, וירצו שתגדלי אצלם, ואנשים רעים.
לא לקחת את האנשים רעים לכיוון של מה שאנחנו, למה שאתם.
לא, לא, לא לקחת את זה לכיוון, ירצו לגוע לך בפוש פושו, לא, לא, לא. לא. שמי, גם אנשים רעים ירצו לחטוף אותה ופשוט לגדל אותה, לא? שמענו על זה. זה קיים המון באירופה. אבל אני גם לא תראי, ואז ההורים אומרים לי הרבה פעמים, מה, וזה יפחית את הילדה. חבר'ה, אי אפשר לאכול את ההוגה ולהשאיר אותה שלמה. אם אני רוצה ללמד אותה להיזהר מאנשים, וקצת לפחד, וקצת לחשוד, וקצת לחשוש, אני צריכה להכניס את הרעיון הזה לראש שלה. מה לעשות? עכשיו, מכיוון שהיא ילדה בת 6, והיא זורמת, והיא ביטחון עצמי, והיא עצמאית, והיא אוהבת חיבוקים ונשיקות, וקשר ומגע, לא בטוח שזה יעזור לי. אני מודה. אבל, תני לי קרינה להגיד לך כמה דברים. אחד, קודם כל, אל תעשי מזה חפירות. ככל שאת חופרת לילדה יותר, אבל נכון דיברנו על זה, אבל את יודעת, אבל זה לא נעים, אבל בבבה, אבל בו בו בו, כל שאת קוראת את זה, כל זמן שאת רואה את זה, את עושה את זה, זה כבר נכנס לה מאוזן אחת, יוצא לה מאוזן השנייה, היא תתחיל אחר כך לעשות את זה באסתר. ואנחנו לא רוצות להגיע לשם, נכון? אחד. אחד. אבל כן מלמדים, כבדרך אגב, סיפור, פעם בשבועיים, שלושה, על משהו, תלכי, תעמדי בחנות ספרים, תדפדפי בכל ספרי הילדים, איך ילד שומר על עצמו, איך ילד, אני, לי יותר חשוב שהיא תספר לך כל מה שקורה לה. כי אני אגיד לך משהו קשה. אבל אמהות של כל הנערים והנערות יודעים את זה. משהו באמת קשה, לא חושבים על נערים, אבל תדעי לך שעד גיל 12, בנים ובנות מוטרדים מינית באותם מספרים. ואפס כן, לא מדברים על הבנים, כאילו מה, למה? אחר כך בנות מוטרדות יותר. אבל בהתחלה הם מוטרדים באותם מספרים. ואף אחד לא מדבר על זה, ואף אחד לא נותן להם פתח לשתף. להפך, מייצרים הומופוביה סביב העניין הזה. אבל זה כבר סיפור.
זה הגיע למצב, סליחה שאני קוטעת אותך, שהיא הלכה לחברה מהגן, וברגע האחרון, האמא שבחת לי הודעה שהיא, היא נתקעה בעבודה, אבל האבא יוציא אותם, הכל בסדר, הם יהיו עם האבא. ואני כזה, כאילו,
תקשיבי.
מה אני עושה עכשיו? אני סומכת, אבל כאילו, יש חשש.
לא, א', את יכולה לסמוך. העניין הוא שהיא תקפוץ עליו ותחבק אותו, זה מה שיקרה. כאן כרגע לא יקרה כלום. אם האמא שולחת את זה עם האבא, את יכולה להיות שקטה, אל תראי בכל גבר אנס פוטנציאלי, זה לא. זה לא פייר, זה לא הוגן, זה לא נכון. כשבעלי שומע, או הבנים שלי, אנחנו שומעים על דברים שעושים גברים אחרים, שזה מגיע לחדשות, הם מתביישים. הם מתביישים, הם כועסים ומתביישים. כי זה לא הדבר הטיפוסי. ואני גם לא רוצה לגדל ילדות וילדים שיפחדו מבני
נכון,
זוג.
נכון, אז יש פה הבדל קו מאוד דק, זה לזה.
נכון, לכן. תראי, יש עוד איזושהי דרך, איזשהו משהו, אני לא יודעת אם תאהבי את זה, אבל תחשבי איך לעשות את זה. למשל, במקרה כזה, כשאת יודעת שהולך לקרות כזה דבר, תגידי לה סבבה לגמרי. עכשיו, עם אמהות שאת מכירה, את יכולה להגיד, אני בפרויקט של ללמד את הבת שלי, שלא כל אחד אוהב שמחבקים ומנשקים אותו. עכשיו, יש סיכוי שתקפוץ על בעלך, כי היא זורמת והיא כיפית, והיא בוטחת בו. אני רוצה ללמד, אני רוצה לבקש, שאם היא באה לבעלך והיא באה לחבק אותו, שהוא ירחיק אותה והוא יגיד, לא צריך.
לא, זה אחר כך היה לי תשובה מאוד חזקה, כי הוא שלח לי הודעה, הם רוצות להתחבק, זה בסדר שאני אעזור לה, בלי כמובן להוריד בגדים, זה בסדר שאני אעזור לה, ואני אמרתי, וואו, מדהים.
איזה אבא? כי אז היא תבוא הביתה והיא תגידו, הלביש אותי.
נכון.
בדיוק, ואז את אומרת, רגע, הוא מה? הוא נהגה לה, הוא ראה, תראי כמה נזרים היום.
מדהים, וואו. מהמם.
אוי, אני אעלה עוד מעט, אני ראיתי בדיוק בטיק טוק, ואני אעלה את זה גם עסיק, זה נורא מצחיק, על אבא שגם כן, הבייביסיטר הלכה, והוא נכנס להתקלח, ואז הבן בן שש נכנס, ואבא אומר לו, מלמד אותו על הגוף, הוא אומר לו, אני לא יוצא ערום, אי אפשר לראות ערום, רק במשפחה, אתה יכול לראות אותי ערום, אבל אנשים אחרים, האזורים הפרטיים שלנו, ואז הוא שמע את הילד בן שש, אומר, אבא לא יוצא כי הוא ערום, ורק, הוא מרשה רק לי לראות הבולבול שלו. מבינה, אומר איזה יופי, הפך אותי לסוטה. אנחנו לא יודעים לאן הם יקחו את זה, זה העניין. אני רוצה להגיד לך משהו, התחלתי להגיד שאני רוצה להגיד לך משהו קשה. לי מאוד חשוב, יותר חשוב מהכל, זה שהילדים ידעו שהכל אפשר לבוא ולספר לי. נגעו לו, נגעו לה, אמרו לו, אמרו לה, השפילו אותו, הוא השפיל מישהו אחר, הוא פגע במישהו, תכף זה יבוא לספר לי, פגעו. ולמה? כי קרינה, עלול להיות מצב שאנחנו לא נהיה שם כדי להגן עליהם על הפעם הראשונה שזה קורה להם. אבל כן אני רוצה לדעת שאני יכולה להגן עליהם שזה לא יקרה להם שוב, וזה יוכל לקרות רק אם הם יבואו לספר לי. מבינה את הקטע?
כן.
ולכן, אל תחפרי לה בשיחות הבנת לקחים. לא, אסור, דברי על הגוף הפרטי מדי פעם. תמצאי סיפורים שיש בהם את הדברים הקטנים האלה. גם לפעמים אל תדברי על ילדים, תדברי על דגים, תדברי על ציפורים. הארנב הקטן הלך, תמצאי, יש מלא דברים כאלה. תרחיקי את זה ממנה, כאילו לא רק עליה. אל תשבי לה ותחפרי לה על הראש. ומדי פעם, תכניסי גם את הרעיון של תקשיבי. אני לא יודעת אם לחבק את האבא של מישהו, או את הזה, רגע, רגע, שנייה, למה אני מכירה אותו? לא, אני לא. נכון, הוא אבא של מיכלי, אז מה? עם מי אני מתחבקת, אם מתנשקת, עם מי שאני ממש מכירה מצוין. עכשיו, גם את זה אומרים פעם אחת ולא יותר מדי, כי מבחינתי מכירה מצוין, הוא אבא של חברה שלה. צריכים להבין, הראש הילדים עובד אחרת.
תגידי, אני חשבתי פעם לעשות לתרגיל, שאני מתלבטת עוד אם לעשות את זה או לא, באמת בקטע נגיד בגן שעשועים, שמישהו יבוא ויגיד לה, בואי אני רוצה להראות לך משהו, זה כדי לראות אם היא באמת...
את לא צריכה לעשות את זה, היא תלך אחריו, אני כבר אומרת לך, אין צורך, אין צורך שתעשי את זה, היא תלך. רוב הילדים הולכים, או את יודעת מה? בעצם למה אני אומרת לך לא, תבדקי. תביא מישהו זר שהילדה... לא, לא, כי אז או שהיא לא תלך אחריו, ואז את יודעת איזה כיף הילדה לא הולכת, או שהיא תלך אחריו, והוא באמת יראה לה משהו חמוד. אני לא רוצה שהוא יביל אותה ויפחיד אותה, אני רק רוצה לדעת אם היא הולכת אחריו, כן או לא. ואז אם היא הולכת אחריו, הוא יכול להגיד לה, יש לי גור נורא קטן חמוד, את רוצה לבוא לראות? והוא ייתן לה יד והיא תלך אחריו. ואז את רואה שהיא הולכת, את מבינה מה שאת מבינה, והוא באמצע הדרך יכול להגיד לה, את יודעת מה? לא, לא. לא חשוב, לכי תחזרי לאמא שלך. גם זה אפשר. אבל את לא הולכת לעשות משהו רע לילדה פה.
כן,
את ברור. רק הולכת לייצר חצי מצב שממנו תלמדוי. תלמדי האם היא הולכת לזרים כן או לא. רוב הילדים הולכים. וגם רוב הילדים פותחים את הדלת לשכנים, כי הם מכירים אותם. וגם בינינו, אם רגע אנחנו פוחדים מפדופילים, או פדופיליות, יש גם כאלה, ואנחנו יודעות את זה מצוין, אם מזה אנחנו פוחדים, זה לא אנשים שקופצים מאחורי השיחים. זה מישהו כן. שהילד מכיר. נכון או לא?
נכון.
קרינה.
נכון.
בבקשה. בקיצור, לכי מסביב, דברי, אל תחפרי לה יותר מדי, ספרי לה שיש אנשים רעים שירצו לקחת לך דברים מהתיק, ויש דברים אולי שירצו לגדל אותך, אבל לא, את גדלה אצלי, מה פתאום? לא יותר מדי, לא להכניס שם סיוטים, ולא את הכל בבת אחת. אבל אם את רוצה שהילדה תשמור על עצמה, ולא תבטח בזרים, היא צריכה לא לבטוח בזרים, כי אמא שלה לימדה אותה. מה לעשות?
מעולה. איך קוראים לשיחה הזאת? אני רוצה לשמוע אותה שוב.
אני לא יודעת, תכף, אוקיי? תכף מאירה תגיד לך. היא תיקח את השיחה. אני מסיימת, אתם שומעים, אין זמן. תודה רבה, תודה רבה, מאירה, שני ולכם. ביי ביי.
מיד ב-103 FM. דוקטור מאיה רוזמן. 103